צהריים טובים, אנחנו מגיעים בעצם כל מה שהיה עד עכשיו זה רקע למה שבעזרת השם נשמע בהמשך עכשיו, כי באמת מה שהייתה המוטיבציה לכל ימי הלימוד הללו היה באמת להעמיק ולתת רקע להתמודדות שרובצת לפתחנו בתקופתנו. באמת הסוגיה שהיא הממשית, לא הסוגיה הפוליטית, לא הוויכוח הפוליטי אם אפשר כך או אפשר אחרת, אלא באמת השאלה שהיא קודם כל רובצת לפתחם של תלמידי חכמים, מורי הוראה, מה באמת אנחנו יכולים לעשות ולעשות יותר, ואם לא עלינו המלאכה לגמור, לפחות עלינו המלאכה להתחיל להתמודד עם המציאות החדשה שאני רוצה ממש לתמצת איך אני רואה לפחות מה מחייב אותנו להתמודדות מחודשת. ברוך השם שאנחנו זוכים, אנחנו חוגים את חנוכה, אבל בעצם אנחנו חוגים סוג מסוים של חנוכה מעכשיו גם כן, שוב חוזרת מלכות לישראל. אנחנו זוכים באמת להיות שותפים, ואנחנו מקווה שאנחנו פועלים בפעילות שאנחנו יכולים לפעול בשיבת ישראל לארצו. ברוך השם זכינו להקמת המדינה, ואנחנו אחראים לעצמנו, ויש לנו קהילה גדולה, מדינה שלמה, שבעצם צריכה לנהל את חייה עם אחריות מלאה לכל יהודי באשר הוא שם. והשאלה היא אם עצם הדבר הזה לא מחייב אותנו לשאול מחדש את השאלות איך אנחנו מקרבים מי שצריך לקרב. ויותר מזה, לא רק משום שיש פה איזה פרספקטיבה לאומית שמחייבת אותנו כמי שקיבל על עצמו את המשימה הזאת להיות שליחי הציבור של הציבור בכל השאלות הציבוריות ולא רק השאלות האישיות, אלא גם באמת השאלה הממשית שזכינו שהרבה נידחים. אנחנו לא מסכים עכשיו באותם עשרת השבטים האבודים, אבל גם צריך לזכור שאותם עולים שהקבוצה המסיבית שלהם זה עולם עולים מחבר המדינות, חלק גדול מהם הם בנים אבודים, הם בנים אבודים משום ששנים רבות ניתקו אותם מאפשרות להיות קשורים למי הם ומה הם ומה זה אומר להיות שהם מזרע ישראל. כך שהשאלה הזאת, האם אנחנו מתמודדים, איך אנחנו מתמודדים, מה האחריות שלנו כלפי כלל ישראל שיושב פה במדינת ישראל, האם שאלת ההתבוללות של יהודים אחרים פה בארץ ישראל בתוך העולים החדשים גם היא לא בעצם רובצת לפתחנו. והשאלה המרכזית באמת, השוני המרכזי הוא שאני חושב שלדעת כולנו אי אפשר לשבת ולחכות שמי שמעוניין להיכנס תחת כתפי השכינה ולהצטרף לעם ישראל ולאלוקי ישראל, אז הוא יעשה את זה בתור איזשהו התגנבות יחידים ויגוע לפתחו של בית הדין, ואז בית הדין יבחן אותו ויראה עומד בקריטריונים, לא עומד בקריטריונים, עבר תהליך כזה, עבר תהליך אחר. ברור לכולנו, אני חושב, שאנחנו לא יכולים להיות אלה שמחכים שיבואו אלינו, אלא השאלה רצינית מאוד היא מה אנחנו יכולים כדי לעשות, מה אפשר לעשות, מה חייבים לעשות, מה אסור לעשות, ביחס למצב שאנחנו חיים עכשיו בתוכו. נמצאים איתנו, אני לא חושב צריך להציג אף אחד מבין מי שעתיד להתייחס, לתת תשובות, אני פה רק לתת שאלות. אז אנחנו נפתח עם הרב יהודה גלעד, שאולי קצת פחות מוכר פה בישיבה, כמובן בוגר הישיבה, חתנו של הרב עמיטל זצ"ל, שהרב יהודה הוא ראש ישיבת מעלה גלבוע ורב הקיבוץ לוי ומעורב עמוק בנושא הזה של הגיור. אז הרב יהודה בבקשה. רק עוד פרט טכני אחד, אנחנו נפתח בסבב של בערך 20 דקות לכל דובר, אחר כך יהיה סבב שני. אנחנו מתכוונים להגיע לדברי הסיכום בסביבות 3:45 כדי שב-4 נוכל לסיים, זה התוכנית לפחות.
שלום לכולם, ברשות ראשי הישיבה, הרבנים. נדמה לי שהרב בני בפתיחה כבר אמר כמעט את הכל. כשאנחנו שואלים את עצמנו מהו ההישג הכי גדול של מדינת ישראל מבחינה יהודית, שאלה גדולה אני חושב, בעיניי לפחות, כשמסתכלים היום בפרספקטיבה של כמעט 70 שנות מדינה, והמצב היהודי של עם, המצב של עם ישראל בעולם, נדמה לי שההישג הכי גדול, אפשר להתווכח, אולי מי שיגיד שזה לא הכי גדול, אולי זה השני, אבל בעיניי זה הכי גדול, הוא שמדינת ישראל היא המקום היחיד בעולם שכמעט ואין בו התבוללות. עם ישראל בכל תפוצות הגולה, כל מי שקרא בשנתיים, השנה וחצי האחרונות את ה-Pew Research, מה שקורה בפזורה, בגולת ארצות הברית, יודע, אבל זה נכון בכל העולם, ניסוי התערובת הם באחוזים מבהילים, מבהילים ממש כך. אם אתה מוריד את הציבור האורתודוקסי, שזה יחסי ציבור קטן, אתה מגיע גם בארצות הברית ל-70 אחוזי ניסוי תערובת. וככה זה נכון באירופה, וככה נכון בכל תפוצות ישראל. המקום היחיד בעולם שבו כמעט ואין התבוללות, לפחות עד לאחרונה, זה מדינת ישראל. לצערנו, לא בגלל שכל עם ישראל מודע למה זה קדושת ישראל וכמה זה חמור לבעול בת אל נחר, כמו שהנביא אומר, כמה זה חמור ניסוי תערובת, לא בגלל הסיבה הזאת, אלא בגלל הסיבה שפה גרים יהודים, רוב הגדול זה יהודים, 20% מאזרחי מדינת ישראל אומנם אינם יהודים, אבל ברוך השם, כמעט ואין נישואים בין יהודים למוסלמים, בין יהודים לדרוזים, בין יהודים לצ'רקסים. יש כל מקרה, זה כמובן נורא והיום, ומתפרסם כל מקרה כזה וכדומה, אבל זה באמת מבחינה סטטיסטית, מבחינת מספרים, זה כמעט ולא קורה. מכל מיני סיבות, יש כאלה שיגידו שזה בגלל המתח המדיני, אני לא בטוח שזה רק זה, שזה עניינים תרבותיים, אין כמעט נישואי תערובת. זה במדינה, זה המקום היחיד בעולם שאדם יכול לומר, גם אדם שלצערנו לא שומר מצוות, יכול לומר בביטחון כמעט מוחלט שהנכד שלו יהיה יהודי. אין מקום בגולה מבחינה סטטיסטית שאדם שהוא לא שומר מצוות, כלל כמה מוכרח, גם אצלנו, גם בציבור המודרני אורתודוקס כבר זה החל הנגע, אבל בגדול אפשר לומר שאדם שלא שומר תורה מצוות כפשוטו, קלה כבחמורה, זה כמעט פשוט שנכדיו, חלק מנכדיו לא יהודים בכל תפוצות הגולה, שזה דבר נורא והיום, פשוט נורא והיום מבחינת העתיד של המודים, מדינת ישראל בהר ציון תהיה פליטה. כאן זה לא קורה, עד ש לפני כ-25 שנה קרה לנו אחד הדברים המופלאים, הניסים הגדולים של מדינת ישראל, המבורכים ביותר, שבאה עלייה הגדולה מברית המועצות, בלי שאיש ציפה לה. כן, המבוגרים שבינינו, אנשים בגילנו, זוכרים את זה שאנשים דיברו בשנות ה-70, ה-80, שאין מצב שמסך הברזל ייפול, ואיכשהו יש מקום צריך להשלים עם זה שאנחנו איבדנו את כל היהדות שמעבר למסך הברזל, והנס הזה קרה, ממש נס מדהים שלמעלה ממיליון יהודים עלו, ולפני כ-20-25 שנה, בקצב מדהים, זאת העלייה מכל בחינה שהיא הכי מוצלחת שהייתה אי פעם, מכל הפרמטרים של הקליטה החברתית, הכלכלית, התרבותית, זה רופאים, זה אנשי אקדמיה, זה אנשי תרבות, זה בצבא, 25% היום מהכוח הלוחם זה עולים מברית המועצות, מיחידות לוחמות, בכל בחינה שהיא זאת אחת עליות, זה כנראה העלייה הכי מוצלחת שהייתה לנו, ושהיא נתנה פוש עצום למדינת ישראל, והרבה מאוד היבטים, כלכליים, חברתיים, דמוגרפיים ואחרים. עם זאת, בתוך הלמעלה מיליון נפש הללו שהגיעו, הגיעו כתוצאה מחוק השבות, שכידוע הוא נקבע על פי חוקי נירנברג, יש בו איזשהו מין היגיון, זה מין צדק פואטי, מי שנרדף בשל היותו יהודי, אז מדינת ישראל מכירה בו כיהודי לצורך חוק השבות, זאת אומרת, אחד מארבעת הסבים או הסבתות הם יהודים, אז הוא זכאי לחוק השבות, בכוח חוק השבות הגיעו למדינת ישראל כ- 300 אלף אנשים שאינם יהודים על פי ההלכה, רובם הגדול זרע ישראל, חלקם הגדול ממשפחות מכובדות, חשובות, משפחות רבנים ואחרים, שמות יהודים, כי הרי השם של המשפחה הוא על פי אבא, שבכורח מה שקרה בברית המועצות, שכולנו יודעים מה שהיה שם, הם התערבו ונשאו, נישאו בנישואי תערובת, ואם האמא לא יהודיה, אז כמובן גם הבן לא יהודי, הם הגיעו למדינת ישראל, והתארו ומתארים בחברה הישראלית. עכשיו, אילו הסכלנו, ועל זה נעשו מחקרים לאחרונה, ובראשית שנות ה-90, זה היה חלק מסל הקליטה, לעשות מפעל משמעותי, רציני של גיור, אולי הבעיה לא הייתה קיימת היום. אבל לא עשינו זה, לא הסכלנו, מכל מיני סיבות. ובסך הכל הציבור הזה התערה בארץ, הוא מדבר, הוא דובר עברית, הוא התערה חברתית, כלכלית, תרבותית, הולך לצבא, כבר אמרתי. ומה שקרה, קרה בעצם מה שאשר כהן, פרופסור אשר כהן קורא הגיור הסוציולוגי. מבחינה סוציולוגית הם ישראלים הרואים את עצמם כיהודים לכל דבר ועניין. הם רואים את עצמם כיהודים, וחלק גדול מהחברה החילונית רואה אותם כיהודים. אתה הולך לצבא, אתה דובר עברית, אתה מכיר את השירים העבריים. לא רק זה, מחקר שנעשה ממש לאחרונה גילה שבציבור הזה, כולל בציבור הזה, יש סממנים של מסורתיות יהודית שקיימת היום, שכידוע, לא יודע אם זה ידוע, בסימן עלייה, החברה הישראלית נעשית יותר ויותר מסורתית, כמו נרות שבת וכמו אכילת מצה בפסח וכמו צום יום כיפור עם רכיבה באופניים ועוד כל מיני סממנים והדלקת נרות חנוכה וכדומה, כולל הציבור הזה שהוא מתערה תרבותית חברתית בתוך מדינת ישראל. דאקה שכמובן שמבחינה הלכתית אנשים אלה אינם יהודים. כשהם באים להינשא, בחור כזה פוגש בחור ישראלי טוב מבית טוב, פוגש בצבא בחורה ישראלית דוברת עברית, היא כבר נולדה בארץ, אין אפילו מבטא רוסי, רואה את עצמה כיהודיה, הלכה למערכת החינוך הכללית, לפעמים אפילו ביסודי, למערכת הממלכתי דתית, אולי נזכיר את זה בהמשך. מה יותר טבעי מזה שהם התחתנו? אז שמגיעים לרבנות, אומרים, אי אפשר, כיוון שאת לא יהודיה, אז פה, היום, היה לא קשה, אפשר לקפוץ לקפריסין, אפשר לקפוץ לפראג, יש הרבה מאוד דרכים, מדינת ישראל מכירה מבחינה אזרחית, בנישואים אזרחיים, ויש לנו היום אלפי נישואי תערובת בתוך מדינת ישראל. אלפי נישואי תערובת. עכשיו, קצת מספרים. בכל שנה נולדים כ-4,000 ילדים למשפחות הללו. למשפחות הללו שהם אינם יהודים על פי ההלכה. בכל שנה נולדים. עכשיו, תחשבו על המחזורים הללו, עד גיל 18. זאת אומרת שההישג הכי גדול של מדינת ישראל מבחינה יהודית, שזה המקום היחיד בעולם שאין בו התבוללות, הולך ונשמט מתחת ידינו. זאת אומרת שהולכת להתרחש פה מדינת ישראל תופעה שיש לנו 20% מהאוכלוסייה שאינם יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, צ'רקסים, איתם כמעט ואין נישואי תערובת, וזה בסדר, הם אזרחי ישראל לכל דבר ועניין, ופה הם בעיה כמעט של חיתון, אבל בתוך החברה היהודית הישראלית, היהודית, אני קורא לזה מבחינה סוציולוגית יהודית, רואה את עצמה כיהודית, זה רוב החברה הישראלית רואה אותה כיהודית, בעצם יש יהודים ש... אזרחים שאינם יהודים על פי ההלכה. הם רואים את עצמם כיהודים אבל אינם יהודים על פי ההלכה. עכשיו זה בעיניי אסון בקנה מידה לאומי, ממש בקנה מידה לאומי, שהוא צריך היה לעמוד בראש סדר עדיפויות של מדינת ישראל מבחינה לאומית. יש לזה המון השלכות, אבל לזבוק את הבחינה הלאומית, קודם כל כיהודי אני מדבר מבחינת האחריות שלנו. עכשיו מה קורה? מי מוטרד מהשאלה הזאת? מי לא מוטרד? בהכללות, ממש בהכללה, בהכללה גסה, החרדים לא מוטרדים, החילונים לא מוטרדים. בהכללה מאוד גסה. החילונים לא מוטרדים, חילונים מובהקים, כי הם אזרחים ישראלים, הם הולכים לצבא, הם מדברים עברית, הם שרים את השרים העבריים, הם אוהדים את קבוצות הכדורסל שלנו. אז מה, בסדר, יש להם איזה בעיה, אז... בדרך כלל חילונים, אשכנזים, תל אביבים וכדומה. כשמגיע למסורתיים, אז זה כבר הרבה הרבה פחות, הרבה יותר מורכב כשבא ענייני חיתון. וכידוע, בתוך החברה הישראלית הפלח היותר גדול זה לא חילונים וזה לא דתיים, אלא זה מסורתיים. הציבור החרדי אומר, תראו, זה, אנחנו לא מתחתנים עם אלה, אתם יצרתם, אתם הציונים יצרתם את הבעיה הזאת, אתם הבאתי לפה את כל הגויים האלה, תפתרו את הבעיה הזאת, תחנקו איתם. אני אומר את זה בצורה גסה וקצת מכלילה, אבל אני שומע דיבורים מהסגנון הזה. אנחנו צריכים להתאמץ, למצוא פתרונות הלכתיים וכדומה, אתם יצרתם את הבעיה הזאת, מי אמר לכם להביא אותם? נמצא, שוב אני אומר זה בהכללה, נמצא שבסופו של דבר הציבור שלנו, הציבור של הציונות הדתית, שבאמת רואה כאן במדינת ישראל, לכאורה זה לא קשור, אבל זה קשור, רואה פה את הפלא הגדול של תחיית עם ישראל בארצו, ומבין שכאן זה המסד, כאן זה הבסיס, שמפה תצמח הגאולה השלמה, שיש לנו אחריות כלפי כלל עם ישראל, ויש לנו אחריות כלפי אחינו החילונים, כלפי אחינו שאינם שומרי תורה ומצוות. אז כשאדם מחלל שבת, זה הפיך, אפשר להחזיר אותו בתשובה. כשאדם נישואים עם לא יהודים, נישואי תערובת, אני לא בכלל, בכלל לא בא עכשיו לדון בהיבט ההלכתי, מה האיסור, כי במובן מסוים מי שיכול להגיד לי, הרי זה בעצם לא ממש התבוללות, זה התבוללות הפוכה. בחוץ לארץ באמת זה היה התבוללות, כאשר יהודים מתחתן עם גויה כי הוא מתערה בחברה הגוית, אבל פה בעצם הוא מתערה, הגוי מתערה בחברה היהודית, שזה באמת מצב שלא כמותו, אבל נישואי תערובת זה דבר חמור מאין כמותו, וזה מכניס, זה שובר איזה טאבו בחברה הישראלית. הרי את האלה שלו לא ימולו, זה פשיטה שלא ימולו, כי הוא גוי, התינוק הנולד הזה. אז עכשיו גם הישראלי היהודי, זה כבר לא כזה דבר נורא כל כך לא למול את הבן. אז גם החילוני המובהק, שגם ככה קשה לו עם המנהג הברברי הזה וכדומה, יש יותר לגיטימציה, זה חודר לחברה הישראלית. מה זה יעשה לנו כחברה ישראלית? מה זה יעשה לנו כעם ישראל, שחשוב לנו פה מדינה יהודית? כלומר, מצד אחד יש פה תהליך מבורך של יותר מסורתיות, יותר חיבור למסורת, יותר... אני חושב שאלה שבגילי כאן זוכרים לפני 20-30 שנה במדיה, בחברה הישראלית, בתרבות הישראלית, תורת ישראל, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא, היהדות הייתה הרבה פחות נוכחת מה שקיימת היום. יש הרבה יותר מסורתיות בצבא, במדינה, בפרסיה הכללית. מצד שני, יש גם כוחות אחרים בתוך החברה הישראלית שמושכים לכיוון אחר. ואי עשייה בתחום הזה בעצם נותנת איזשהו פוש מאוד חזק לכוחות הרדיקליים הללו שרוצים מדינת כל אזרחיה ורוצים מדינה חילונית מנוערת לחלוטין מן האלמנט היהודי שבה. עכשיו, אילו לא היה פתרון הלכתי, החרשתי, מה אפשר לעשות? זאת ההלכה. ההלכה היא שצריך מילה, תבילה וקבלת בסדר. כולנו יודעים מה הבעיה ונדבר עליי מניח בהמשך. רוב רובם של אנשים, אם מדובר במעשה חתמי של מילה ותבילה, אין להם בעיה, אבל קבלת מצוות, מה פתאום שאני אקבל מצוות? שאני אהיה עכשיו שומר תורה מצוות, ואשתי תחסה את הראש, ואני אכין תה בשבת בשקית בכלי שלישי, או בכלל אולי לא, וקיצור, מה פתאום? אני רוצה להיות יהודי ישראלי, כמו רוב היהודים הישראלים, כך אני רוצה, אני לא רוצה להתגייר לדתיות, להיות דוס, אני רוצה להיות יהודי, כמו רוב הממשלה, ורוב המדינה, ורוב הכנסת, ורוב רוב אנשי הציבור, ורוב החברה הישראלית, כזה אני רוצה להיות. עכשיו, אילו היה ברור שאין דרך הלכתית לגייר אותם, ואין דרך, אין דרך, אין דרך מעשית לקרב אותם לשמירת תורה ומצוות ברמה כזאת או אחרת, איך הרשתי? אין דרך, מה אנחנו יכולים לעשות? אבל, כיוון שהדבר הזה הוא נתון במחלוקת, פה אני לא יודע עד כמה יש לנו זמן להיכנס לדיון ההלכתי, אני חושב שאפשר... אני לא רוצה לסמוך על דעות הראשונים שקבלת מצוות לא מעכבת, ואולי שיטת פשטות שיטת הרמב״ם, נראות שהרב רוזן חושב שלא שיטת הרמב״ם, וגם בשולחן ערוך יש שתי אמירות סותרות בעניין הזה, אבל יש ראשונים רבים שסוברים שבקבלת מצוות בדיעבד לא מעכבת, ולא, ושעתתך כדיעבד עמי, לא הייתה שעתתך כזאת בהיסטוריה של עם ישראל, לא הייתה מציאות כזאת. בחוץ לארץ באמת היה עניין להחמיר בגיור, כיוון שמה זה, מה זה גיור בחוץ לארץ? הבן התחתן עם השיקסה, וההורים אמרו לו שאם הוא לא, אם היא לא תתגייר אז הוא לא ידיר אותו מהירושה, אז אנחנו מקלים בגיור. זה באמת, שמה באמת הקלה בגיור בחוץ לארץ זה גורם להתבוללות, אבל אצלנו החמרה בגיור מעודדת את ההתבוללות. מי שמחמיר בגיור, מי שמעלה את החומות, הוא בעצם גורם יותר התבוללות, יותר נישואי תערובת בעם ישראל. אז אני אומר, אני לא רוצה לסמוך על השיטות הללו. אני אומר, אפשר, ומתוך היכרות, אפשר להגיע לקבלת מצוות משמעותית, ומה שנעשה היום בבתי הדין הקיימים של מנהל הגיור, נעשה בדרך כלל על פי הרוח הזאת. השאלה, מהי הגדרה של קבלת מצוות? האם את קבלת מצוות אני רוצה שיהודי יהיה מחר אחרי הגיור, הוא יהיה כמו תלמיד בישיבת הר עציון? ברמה כזאת שמירת תורה מצוות, אין סיכוי לגייר. אם אני רוצה שיהודי ישמור שבת, שיהודי יאכל כשר, שיהודי ייכנס לתוך מהלך שכך היה לכאורה תמיד המהלך, מודים אותו מקצת מצוות קלות, מקצת מצוות חמורות, וקיבל את התהליך, השאלה גם מה זה קיבל, שם יש דיון שלם הפוסקים, אז הוא נכנס לתוך מערכת כזאת ומלווים אותו, ויש קהילה תומכת, ויש...
Thank you.
של המרב. שלום רב. אז אני אומר, אילו לא היה פתאון הלכתי, איך הרשתי? מה אפשר לעשות? ריבונו של עולם מביא אותנו למציאות הזאת, הוא יפתור את הבעיה הזאת. אז יש פה נישואי תערובת, נכון, לפני 20 שנה לא היה, והיום יש אלפי נישואי תערובת. אז אילו לא היה פתרון הלכתי, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם. אבל כאשר עוסקים בעניין, אנחנו רואים שאפשר להגיע לעניין, לרמה די משמעותית של קבלת מצוות. נקראנה את לשונו של הרמב״ם, הוא מודיעין אותו עיקרי הדעת שהוא ייחוד השם ואיסור עבודה זרה, הוא מעריכים בדבר הזה. הוא מודיעין אותו מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות, ואין מעריכים בדבר הזה. הוא מודיעין אותו עוון לקט שיחה ופאה ומעשר שני. זה מעניין, התורה זה גם בן אדם לחברו, זה נקודה מעניינת, כן? הוא מודיעין אותו עונשן של מצוות. כיצד? אומרים לו, ויודע שעד שלא באת לדת זו, אם אכלת חלב יתה שקרת, אם חיללת שבת יתה אנוש סקילה, ועכשיו אחר שתתגייר, אם אכלת חלב יתה אנוש קרת, חיללת שבת אנוש סקילה, ואין מרבין עליו, ואין מדקדקין עליו, שמא יגרום לתורדו ולהטוטו מדרך טובה לדרך רעה. כלומר, יש לנו יסודות ברמב"ם, בשולחן ערוך, למציאות שהיא לא מציאות שלנו, למציאות פשוטה של גר שבא בתפוצות ישראל להסתופף תחת כנפי השכינה. אבל מעולם לא הייתה מציאות כזאת שהם באים אלינו, נמצאים כאן ומתבוללים בתוך עם ישראל. רובם הגדול יש להם רצון מאוד חזק להיות חלק מעם ישראל, חלק מעם ישראל בתודעתם. נכון, כשלפני שמתחילים את התהליך בתודעתם, חלק מעם ישראל זה להיות ישראלי טוב, ללכת לצבא לדבר עברית. וכשהם עוברים את התהליך של הלימוד, הם מבינים שזה לא מספיק, שיש גם קישור לאלוהייך אלוהי, לא רק לעמך עמי, ויש לכן איזה קבלת מצוות, יש כניסה לתהליך משמעותי. אז איך אנחנו יכולים להתעלם ולא לעשות משהו בעניין הזה? אני מרגיש שאם לא נעשה משהו בעניין הזה, אנחנו חווים כלפי שמיה, חווים כלפי עם ישראל, חווים כלפי ההיסטוריה. כי באמת אלה מהשעות האחרונות, הדקות האחרונות לעשות את זה. כי אחת השאלות הגדולות, הוויכוחים הגדולים בעוסקים בתחום הזה, האם לא החלנו את הרכבת? יש כאלה שטוענים, החלנו את הרכבת כבר. הם כבר לא מעוניינים, הם רואים שאפשר להיקלט בארץ בצורה טובה בלי תהליך של גיור, ואפשר לחיות פה טוב גם בלי זה, ואולי כבר החלנו את הרכבת. לעומת זאת, יש כאלה שטוענים, ולאחרונה נעשה מחקר מאוד מאוד משמעותי, הכי רציני שנעשה בעניין הזה, על ידי פרופסור זאב חנין, שהוא המדען הראשי של משרד הקליטה, שהראה חלק מדברים שציינתי קודם, שהציבור הזה רוצה להיות חלק מעם ישראל. רובו הגדול התייאש מגיור בגלל כל מיני דברים שהם שמעו עליו, חלקם בצדק וחלקם שלא בצדק. אבל שאם יעשה, ואני אומר פה צריך לעשות, להיות תהליך פרואקטיבי, לא כמו שהיה בכל תפוצות ישראל, בכל ההיסטוריה, כי לא היה מציאות כזאת. כן, לעשות קמפיין לאומי שיסביר לאנשים למה זה חשוב, למה זה משמעותי, וזה באמת תהליך משמעותי שמצריך שינוי אורחות חיים, שמצריך לימוד, שמצריך הפנמה, שצריך העמקה, שהוא באמת כניסה לשהו תהליך משמעותי וחדש, עם קמפיין גדול, עם הסברה משמעותית. זה דבר שהוא חשוב מעין כמו. ובאופן שכזה, שוב, להערכתי, הדלה, אני שוב לא מתיימר להיות מומחה גדול בתחום, יש סיכוי שרבים מהם יגיעו לגיור. עוד לא דיברנו על גיור קטינים, יש 4,000 ילדים שנולדים כל שנה, מתוכם 1,000 ילדים נמצאים בחינוך הממלכתי דתי, לומדים עד כיתה ו' בחינוך ממלכתי דתי, ולא מגיירים אותם, כי המדיניות של הרבנות הראשית היום, שאם האמא לא התגיירה, אז אי אפשר לגייר את הילד. השבוע, שוב, שמעתי שוב מהרב נחום רבינוביץ' בפיו ומילותיו, שחושב שזה ממש לא נכון הלכתית, ושאם הם ההורים מתחייבים לתת לו אוכל כשר ושמירת שבת ברמה הבסיסית ביותר, גם כאשר האמא לא יהודייה, צריך לגייר אותם, וניתן וחשוב לגייר אותם. וכשהם נמצאים בתוך המערכת הממלכתית דתית, על אחת כמה וכמה, הוא טוען שגם המערכת הלא דתית צריך לגייר. הוא טוען שהדין של זכות לו בגיור קטן זה עצם הזכות להיות יהודי, ולא עניין של שמירת מצוות. יש לזה תשובה בשיח נחום. עכשיו, אנחנו יודעים שלא נצרכים פה חידושים גדולים מהפכניים כדי ליישם את זה. דברים האלה כבר נעשו. אז נכון, לא לכולי עלמא, לא לכל הדעות, אבל הרבנים שעמדו בפני השאלות המעשיות האלה, שהיה על כתפיהם, הייתה חובת פתרון השאלות, כמו הרב עוזיאל, כמו הרב הרצוג, כמו הרב גורן, כמו הרב עובדיה יוסף, גיירו אנשים במציאות יותר חמורה. נאמר ככה, אני יודע, מציאות יותר חמורה מבחינת שמירת מצוות מאשר יש היום. גם כאלה שחזרו לקיבוצים חילוניים, שהקיבוצים החילוניים שלפני 40 שנה היו הרבה יותר חילוניים מאשר היום. אנחנו גיירנו בבית דין שלנו בחורה מקיבוץ יפעת, כי יש שם היום קיבוץ ויוכלת, יש שם היום בית כנסת בקיבוץ ויוכלת כשר, לא רצו בבית דין לגייר אותה, והיא הולכת בשבת לבית כנסת ואוכלת כשרות, משהו שלא יכול להיות לפני עשרות שנים, אבל הרבנים הראשיים לישראל גיירו, והרב הרצוג כותב, בחוץ לארץ אני החמרתי מאוד בגיור, פה המציאות היא שונה לחלוטין, והרב אונטרמן כותב כדברים הללו. ושוב, וזה במציאות שהיא לא מתקרבת למציאות שלנו מבחינת חומרתה, מבחינת האיום הגדול של ההתבוללות. אשר על כן, מה שאני מבקש לטעון, כיוון שהכלים ההלכתיים נתונים בידינו, ואני אומר, בפירוש, גיור זאת השמצה שמבתי הדינים שרוצים להקים היום רוצים לוותר על קבלת מצוות. מדובר בפירוש על גיור שיש בו קבלת מצוות, כמובן הוויכוח זה מהי הגדרה של קבלת המצוות. על זה אולי עוד נדבר בהמשך, גם עצם מושג קיבל שם, גם בגמרא וגם ברמב"ם וגם בשולחן ערוך, יש דיונים שונים בהבנתו מה זה בדיוק המשמעות של קיבל, וכמובן אנחנו פוסקים להלכה כמו הגמרא בבחורות, שאם הוא אומר בפירוש, חוץ מדבר אחד בפירוש, הוא אומר שהוא לא מקבל חלק, אז לא מגיירים אותו, אבל הקבלה הבסיסית, הכניסה לעצם התהליך, הקבלה של עיקרי הדברים, אם היא קיימת, נדמה לי שזאת חובתנו.
תודה. הרב שלמה, בבקשה. אני חוזר לשאלה. האם מהסיבות שהרב יהודה הסגיר עכשיו, יש מקום, או מה ניתן, או מה צריך, מה חובה לעשות, מה אסור לעשות? איך משתמשים במרחב ההלכתי אם מותר להשתמש בו?
טוב, שלום לכולם. פשוט הרב, פשוט הישיבה, את כולם מצפים שאני אגיד את ההפך ממה שהרב גלעד אמר, אז אני אשתדל לא להחזב אתכם. אני חולק כמעט על כל מילה שהוא אמר, אבל אני אתחיל מהסוף. כיוון שהוא הזכיר פה את הרב עובדיה, את הרב הרצוג, את הרב קוק, את הרב עוזיאל, מה שאני ראיתי שהם כותבים זה הפוך לגמרי. אני אקריא לכם מה שאומר הרב הרצוג. שוט איכל יצחק אבן העזר א' סימן כף, ואומנם הלכה כדברי האומר כולם גרים הם, כלומר אלה שהתגיירו לשם אישות ומכל מיני סיבות אחרות, בכל אופן הם גרים, ואבל בכן חוקך אני בגירות כזו בימינו, זה מימי חזל ומימי הבוסקים כמעט לא היה מקום בתוך הדת ישראל יהודי עבריין, והנוכרי שהתגייר אף על פי שהיה לו פנייה חומרית היינו יכולים לקבל ברצינות את הסכמתו לשמור את המצוות, כי אחרת כמעט שחייב לא היו חיים. אבל בימינו, אני מדבר על ימיו, לא על ימינו, בימינו בכלל זה כבר, אנחנו הרי נפלנו עוד כמה קומות, אבל הוא מדבר על ימיו, לדעבוננו שמצב כל כך רוע, שיהודים שעל פי הדין הם בכלל פושעי ישראל, הם מנהיגי קהילות, מנהיגי אומה. אז מה נחשב לנוכרי זה להגיד שהם מקבלים יהדות, ולמה ישמרו את המצוות שכל כך הרבה יהודים אינם שומרים? באופן ישור ומדינה שהקבלה מסופקת כשסיפה לגרות חיצונית, ובמובן שיש לדון שגרים להם גרי ספק, הרי משתנה הדין שאם יבואו לבנון לגיירם יש לנו להימנע, שאנחנו מכניסים את היפש הזאת ביסורים חמורים, מה נותנים מקום לתערוב את זרע ספק נוכרי בישראל? זה מה שאומר הרב הרצוג. אז אני ממש תמע על מה שאני אמר בו בשמו. הרב עובדיה סך הכל היה בינינו עד לפני כמה שנים, הוא בוודאי יכל להוביל מהלך גיור כזה כמו שהרב יהודה דיבר עליו, הוא בוודאי שלא רצה להוביל מה שהוא רצה להוביל, הוא ידע להוביל. הרב עובדיה לא היה חרדי שאמר אני את נפשי הצלתי, אלא תמיד דאג לכלל ישראל, ראה את הבעיות של כלל ישראל, הוא התנגד מאוד לגיור הזה וכל הגיור שבדי הדין הגיור. והרב קוק בוודאי ובוודאי שיתנגד. בכלל הרב קוק, אני אומר לכם, נעשה פה איזשהו אי הבנה. יש תשובה אחת ברב קוק שהוא מדבר על כך שדברים שבלב אינם דברים, ויכול להיות שגרות תופסת גם בלי קבלת מצוות באמת, אבל שם השאלה היא הפוכה, שם מדובר על גר שהוא התגייר וקיבלו אותו והוא התחתן, עכשיו הוא נעלם ורוצים להדיר את אשתו, והשאלה היא האם לחשוש שיש את איש או שלהגיד כיוון שהגירות שלו לא תפסה אז היא לא יש את איש בכלל. כלומר אלה שרצו להקל על האישה רצו להגיד שהגירות לא תפסה, ואז הרב קוק אמר תשמע, הופכים בכל זאת לחשוש, אולי הגירות תפסה פה. אבל בוודאי שהוא לא התכוון להגיד שיש פה גירות גמורה. הרב יהודה דיבר על כך שהוא רוצה שהנכד, שבטוח שהנכד יהיה יהודי. אני חושב שכל מי שעובר את הגירות הזאת בטוח שהוא יהודי, הוא לא יהיה. ואולי הוא יהיה ספק יהודי, אבל להגיד שהוא יהיה בטוח שהוא יהודי, אנחנו רחוקים מזה, רחוקים מזה מאוד. אנחנו יודעים את הדבר הזה, זה מה שכל הפוסקים בדור שלנו אומרים. ולכן אני חושב שבאמת זה לא פתרון, וגירות זה כלי שהוא לא נועד לפתור בעיות של נישואי תערובת, זה כלי שנועד למשהו אחר בכלל. ואנחנו לוקחים כלי שנועד למשהו אחד ורוצים להשתמש בו למשהו אחר. אנחנו לוקחים מחוות ורוצים לבשל חמין, אבל זה לא הולך. המחוות זה נועד לעשות שניצלים, והחמין זה בעיה אחרת. והגירות נועד לאנשים שרוצים להיכנס לעם ישראל ולהתחבר ולקבל מלכות שמיים, וזה לא נועד לפתור בעיות של תערובת. אם כי הבעיה היא אדירה, וזה שזה אסון לאומי אני מסכים, וזה אני לא חולק, ודאי שיש בו אסון לאומי, אין על זה מחלוקת. אבל הגירות לא נועדה לדבר הזה, פשוט לא נועדה לדבר הזה. זה לא, זה לא בשביל זה יצרו את המושג גירות, כן? אז אתה רוצה להשתמש במושג שהוא נועד למשהו אחד, ואתה רוצה להשתמש בו למשהו אחר. טוב, אני לא נראה לי כל כך. הרב הרצוג, ודאי קראתי לכם כבר מה שהוא אומר, אף על פי שהוא היה אדם מאוד מקל בהלכה, מאוד פתוח, הוא לא היה, אני לא אביא לכם פה תשובות של הרב רן סופר או של כל מיני רבנים חרדים, אבל אני חוץ מזה אני חולק בכלל על כל העניין. גם אם מבחינה הלכתית לא הייתה בעיה, אני לא הייתי מגייר אותם. והרב יהודה פה הציג בדיוק את ההפך, שבעצם יש בעיה הלכתית, זאת כל הבעיה האחרת, ובוודאי שכולם צריכים להתגייר, ואין פה בכלל שאלה. וכל הצרה שלנו שיש איזה סעיף קטן בשולחן ערוך שמונע, אז אנחנו מצא דרך נעשה איזשהו יותר מחירה, איזשהו יותר בית דין, נעשה משהו כזה, משהו אחר. ממתי סעיפים קטנים בשולחן ערוך הם דברים שמונים מאיתנו מהלכים היסטוריים? ואני חושב בדיוק ההפך, אני חושב שגם אם לא הייתה בעיה הלכתית אני לא הייתי מגייר אותם, מכיוון שיש מדינת ישראל ויש ישראלים ויש יהודים, וזה לא הולך ביחד. המושג של להיות ישראלי והמושג של להיות יהודי זה שני מושגים שונים לצערנו הרב, עדיין זה לא ביחד, זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר. ואנחנו צריכים לשמור גם על עם ישראל כיהודים, לא רק כישראלים. וכאן אנחנו נכנסים לבעיה, למה זה טוב לצרף לעם ישראל 400 אלף איש שהם לא שומרי מצוות ולא באמת דתיים ולא כלום? זה מה שצריך עם ישראל? על הראשונים אנחנו בוחות, אז אנחנו צריכים עוד 400 אלף כאלה ועוד כאלה. אנחנו כל מטרתנו זה לחנך ולקרב ולהחזיר בתשובה, וזאת הדרך לפתרון. כן, עם ישראל, עם ישראל, שאנחנו עומדים ביום כיפורי לפני הקדוש ברוך הוא, כעם ישראל, לא כישראלים. והרמב"ם אומר שהם בודקים אם חציו חייב וחציו זכאי, אז איך הבדיקה של עם ישראל תהיה אחרי שהוספת עוד 400 אלף מחללי שבת? אז אולי אנחנו כבר נהיה בחלק שהרוב חייב, אם היה לנו איזשהו סיכוי לעמוד כעם ישראל שלפחות יש בו חלק גדול של אנשים שהם אנשים ששומרים, שמתקרבים. אז שאנחנו כל כך דוחים בשביל הדבר הזה, אז עכשיו אנחנו עושים ההפך, אנחנו מוסיפים כך וכך, וזה, זה, אתם יודעים שכתוב שגרים קשים כספחת, יש לזה המון הסברים. אני לא יודע להכריע מה ההסבר הנכון, אני רואה שכולם נכונים. כן? ורש"י אומר, למה גרים קשים כספחת? כי ישראל ערבים זה לזה. אז בקושי אני יכול להיות ערב לכמות החילונים שיש היום, אז אני צריך עכשיו לקבל על הערבות לעוד 400 אלף איש שהיכולת שלי לקיים את הערבות איתם היא כמעט לא קיימת, וכל זה בשביל למנוע איזורי תערובת.
שאלו שאלה אישית, הרב שלמה,
יכול.
אם מכילה הבן שלך מכיר בחורה כזאת, אתה מעדיף שיתחתן עם גויה מוחלטת או גויה שהגיור תקף רק לפי הרב נחום רבינוביץ' הרב עוזיאל? מה אתה באופן אישי מעדיף שיתחתן עם גויה מוחלטת או גויה שבדית שגיור אותו הרב נחום רבינוביץ'
אני לא מעלה דעתי בעזרת השם.
בסדר, חס ושלום.
בית, אני מעדיף שיתחתן עם גויה ושידעו את האמת ושלא ישחקו במשחקים ושלא יעשו שטויות. דיברת על הרמב״ם.
אי אפשר לסמוך על דעה שאומרת ש...
לא, אי אפשר לסמוך, כי אתה הולך על משהו כללי, אתה צריך אנשים שהם לא ספקות. אתה לא יכול להרבות ספקות, זה מה שהרצוג אומר. בדבר הזה זה משהו כללי, זה משהו היסטורי, מה אתה עושה? אתה ממלא את עם ישראל בספקות? ספקות נכנסים לדיר, אבל לא פה. מה אתה רוצה שנעשה? אתה ממלא את המשרד בספקות. אז מי שיוצא לגייר עוד פעם, שיגייר עוד פעם.
אבל זה לא עדיף מאשר גוי.
לא, זה לא עדיף. זה לא עדיף בכלל, עדיף שידעו מי גוי ומי לא גוי. להגדת את האמת ולדעת לחיות עם האמת. יש בעיה, צריך לדעת לחיות איתה. אבל לא לחפש את הפתרון מתחת לפנס. כי הפתרון לא נמצא שם. איך אפשר להגיד לפי הרמב״ם שיש כזה גיור? מה, איך הרמב״ם מגדיר גיור? וכן לדורות, כשיצא הקום להיכנס לברית ולהסתופף תחת כנפי השכינה ויקבל עליו עול תורה, מזה זה מתחיל שהוא רוצה להיכנס לברית. מה זה הברית? הברית זה לא איתנו ולא עם כנסת, הכנסת, הברית זה עם הקדוש ברוך הוא. והברית עם הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא קוראת איתנו ברית, ואנחנו יודעים מה זה הבריתות. תפתחו את התורה ותראו מה זה הבריתות שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו. אז איך אפשר להגיד שלפי הרמב״ם שייך גיור בלי לקבל מצוות?
הלכות שהוא אומר את זה?
זה האלף-בית שהרמב״ם אומר. שירצה הקום להיכנס לברית ולהסתובב תחת כנפי השכינה. זה האלף-בית. אז יכול להיות אז אתמול הרב שטרן דיבר על זה. האם קבלת מצוות זה חלק ממעשה הגירות? או זה מגמת הגירות, או התנאי הבסיסי לגירות. ואני חושב שהוא צודק, אז יש כאלה ויש כאלה, והחקירה הזאת מפורסמת. האם קבלת מצוות זה החוזה עצמו, או שזה הקדמה לחוזה? אבל החוזה בלי הקדמה הוא לא כלום. אם אדם לוקח טבעת, נותן לאישה, ועושה את כל מעשי הקידושין, כדת וכדין, ויש שם שני עדים כשרים, והוא אומר את כל הברכות, אבל אם הוא לא באמת רוצה לקדש אותה, זה קידושי שחוק. אתם יודעים שיש מושג כזה בהלכה, קידושי שחוק? יש מושג כזה. קידושי שחוק. אז היו מקומות שמי שעשה את זה יחליט אותו לכלי, כדי לא לעשות בלבולים. ולא לא, לא ליצור ספקות. אז זה מה שהרמב"ם אומר לך. הרמב"ם אומר לך, תדע לך, שהגירות זה להיכנס לברית. אם אדם לא נכנס לברית עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא לא גר. שיעשה את כל, את כל הדברים הטכניים שצריך לעשות, הוא לא גאה, כי הוא לא נכנס לברית עם הקדוש ברוך הוא. מה אפשר לעשות? הוא לא חלק מהברית הזאת. אבל אני רציתי לדבר על דברים אחרים, אבל פשוט הרבי לא ככה... הקדמתי את המאוחר, כיוון שהוא נכנס לעניין הזה. אני בהחלט חושב שליצור ספקות זה דבר רע. מה אם אתה חושב שיכול שהוא באמת גר אמיתי, ואתה מוכן לחתן אותו עם הבת שלך, אז שיתגייר. אם אתה אומר שהוא ספק, וכשרוצה לחתן עם הבת שלך, תבקש ממנו גיור נוסף, אז עדיף שלא יתגייר. לפחות אלה שלא רוצים נישואי תערובת, אז הם ישמרו על עצמם. אלה שלא יכולים לשמור על עצמם, אז הם יפלו. מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים למנוע אותם. מה אתה מונע אותם אם אתה מכניס אותם לספק? אתה לא מונע אותם. כן, אנחנו נמצאים עמוק בתוך הספק הזה. כן, שלא תבין אותי לא נכון, אני לא נגד גיור. שבוע שעבר הייתי בבית של אדם שהלך להתגייר, כדי להכשיר את הכלים שלו ולעשות לו כלים קשרים. ואתמול בערב בישיבה בקריית גת עשינו לו חתונה יפה, אברכים ארגנו את זה, כל הישיבה רקדה ושמחה. גרות זה דבר נפלא וצריך לאהוב את הגר וזה דבר מצוין, אבל זה רק אם הוא גר אמת. אבל ברגע שהוא ספק, אז לא נכנסנו את עצמנו, כן? הדברים האלה הם דברים מאוד מסובכים. התקשר אליי תלמיד שלנו, בוגר שלנו, הוא רב באיזשהו מקום, והוא רב בצוהר ושלחו לו זוג לחתן, כמו רבני צוהר שמחתנים זוגות. ואז מתקשר אליי, הוא אומר, תראה, שלחו לי זוג, אבל האישה היא גיורית, אבל היא לא מקיימת שום מצווה והיא לא יודעת שום דבר והיא לא עשה כלום, אז מה אני אלך לגייר אותה? מה, הגיורים שלה לא תפסו? וגיורים לא תופסים. כאשר בראש אדם לא מתכוון לקיים מצוות, וגיורים לא תופסים, זה לא שהם תופסים, אלא שהם לא תופסים. וככה שיטת כל הפוסקים שהם לא תופסים, ואפילו אגרות משה, שהוא שוב מהמקלים, אז הוא אומר בו לאישה שהתחדה עם מישהו שלא ידעתי ועכשיו הוא דתי, אז הוא אומר, אז בבקשה עכשיו שתלך לתגול עוד פעם ותלך להתגייר עוד פעם. זה לא, זה דברים שהם דרך המלך בהלכה. אז הוא אומר לי הבחור הזה, מה אני הולך לעשות? איך אני הולך לחתן? אני אגיד שם ברכות לבטלה? אני אומר לי, אתה צודק, זה מהבעיה. אז תלך לרב שרשם אותם לנישואים ותשאל אותו איך הוא רושם לנישואים. אז הוא אומר, הלכתי לרב, בדרך אגב זה רב ציוני דתי, ולא, הוא אומר, הלכתי לרב, שאלתי אותו איך אתה רואה לנישואים. אז הוא אמר, אני יודע שהיא גויה, אבל לפי החוק אני צריך לחתן אותם, ובשביל זה שלחתי אותם לצוהר. טוב, תראו, גיור זה נושא, זה דיני נפשות. גיור זה נושא מאוד קריטי, זה לא משהו שאפשר לעשות אותו ככה כלאחר יד. גיור זה נושא קריטי גם מבחינת המתגייר, גם מבחינת עם ישראל. זה נושא שדורש הרבה שיקול דעת, התייחסות לכל אחד ואחד. כמו אומרת במסכת יבמות, רעה אחר רעה תבוא למקבלי גרים. אז זאת אומרת שצריך להיזהר. אז אותו סוד שאומר, תלוי איזה גר, תלוי מה גר. גדולי ישראל בכל הדורות מאוד חששו מגיור, מאוד חששו. לבוא היום להגיד מוכרחים לשנות את כל הכללים, אולי אם הייתה סנהדרין יכלו לקבל החלטה כזאת. אבל כאשר זה לא רק שהסנהדרין לא קיבלה החלטה כזאת, אלא באמת כל גדולי הדור היו נגד זה. אז אנחנו בתור רבנים שבטוחים שאנחנו צודקים, אבל השאלה היא איך אנחנו יכולים לקבל על עצמנו החלטה כזאת שבאה ואומרת היום הכל השתנה כי הדור השתנה. הרבנים הראשיים לישראל לדורותם התנגדו לדברים האלה. סליחה, תכף אני אגיד לך משהו על הרב גורן, אם אתה רוצה בכוח, אבל אני לא נעים לי לספר עליו דברים אישיים, אבל אני אומר לך, הרבנים הראשיים התנגדו לזה. כמה וכמה פעמים ששאלתי דייני בתי הדין לגיור, תבקשו מהרב אליהו, הרב שפירה, הם ודאי לא חרדים, תבקשו מהם הוראות. אמרו לי, הם לא רוצים להגיד שום דבר. הם אומרים, אנחנו שולחים אליכם, תעשו מה שאתם רוצים. בסדר, אין להם ברירה. צריכים להחזיק בתי דין לגיור, הם מושכים את עצמם מזה. ודאי הרבנים שאחרי זה, ודאי כמו שאמרתי הרב עובדיה, שיכל להוביל מהלכים ולא רצה, ופעם אחת חרב הייתה מונחת על צווארו, ואז הוא תהיה בצק שהגיור תופס, ואחר כך הוא חזר בו. הוא אמר שזה רק לחומרה. אני הייתי אצל הרב אמר שהוא אדם מאוד מקל, תעמידו לי, תפתחו את הספרים של הרב אמר, אין ממזר שהוא לא תיאר שם אנשים שאני יכול לחתום שהם ממזרים, הוא תיאר אותם, וכך בכל דבר. וכשהייתי אצלו אחרי שהוא נבחר באחת הבנים הראשונות, אז הוא כל כך הטריד אותו עניין הזה של הגיור, הוא ידע שהרבנים הציונים דתיים קשורים לזה. הוא שאל אותי, נו רבי שלמה, גם אתה ככה עסק בגיור? אמרתי לו, לא, אני ברוך השם יש לי דברים אחרים, אני לא מתעסק בזה. הוא כל כך שמח וכל כך שיבח אותי, אמר לי איזה חסד הקדוש ברוך הוא עשה איתך, ואיזה טוב, ואיזה זה, שאתה לא צריך להתעסק בזה ואתה לא מתעסק בזה. אז החלטות כאלה היסטוריות, אני אומר לכם, צריך לפחות סנהדרין כדי להחליט דבר כזה, להפוך את כל הגיור למשהו אחר, למשהו אחר, למשהו אחר ממה שהיה. כן, להפוך את כל הגיור למשהו אחר, זה דבר שהוא משהו אחר. חוץ מזה אמרתי כבר, אני חושב שספקות זה לא טוב, אף פעם ספקות זה לא טוב, ודאי לא בדברים האלה. אחרי דור, אחרי שני דורות, אבל לא יודעים אם זה ספק, אם זה לא ספק. טוב, בסדר, אני אספיק עכשיו. אמרתי מספיק, מיניתי את התפקיד שלי.
רב
יש לי בעיה.
רוצה לדבר על זה?
כן. כן. לפני שבועיים, יש ועדה שמארגנת את ימי העיון. אז הם ניגשו אליי. אמרו לי שיש פאנל בנושא הזה, ביקשו ממני לדבר. שאלתי למה. אז אמרו, פחות או יותר, שזה לא סוד, פחות או יותר, הם כבר דיברו עם שני אנשים. יודעים מה שרב יהודה גלעד עומד להגיד, פחות או יותר יודעים מה שרב שלמה הולך להגיד, אז רוצים שאני אהיה השלישי. כלומר, אני אמור להגיד משהו באמצע. כנראה שהם חשבו שזה מתאים לי. יש, בישיבת הר ציון, יש לנו מסורת של מורכבות, ויש לזה שני פנים. יש פן טוב, וזה מה שעכשיו שמעתם, אנחנו מביאים מישהו שאומר דברים נחרצים לצד הזה, עוד מישהו שאומר דברים נחרצים לצד השני, ואתם אמורים להפנים ואיך להגיע למשהו אחר. יש פן אחר שלפעמים קורה בשבת הרצון שנקרא מורכבות, וזה שמישהו קם ואומר, תראה, שמעתי אותו, הוא צודק, ואז אתה שומע את השני, גם הוא צודק. ואני לא מסיים עם סוף הסיפור כי אשתי לא נמצאת, אבל מי שיודע, מי שמכיר מכיר, וזה מה שהולך לקרות עכשיו. אני מורכב בצורה כזאת שיש כאן באמת בעיה. אז מה יש לי להגיד לכם? שיש כאן בעיה? טוב, אני אנסה להסביר למה יש כאן בעיה. יותר מזה אינני יכול לעשות. עכשיו, אני רשמתי לעצמי משהו מראש הבוקר להגיד בפתיחת דבריי, ולא חשבתי שזה נוגע לדברים ישירות, לדברים שנאמרו פה, ולכן אני חשבתי אולי לבטל את זה, כי רבי יהודה גלעד סיפק לי את המטרה למה שהוא רוצה להגיד, ולא התכוונתי לזה. התכוונתי להגיד משהו נגד מה שקורה בציבור רחב. אבל אמרתי, זה לא פייר לעצמי לבטל ולמחוק את זה, אבל אני אומר את זה לא בגלל משפטים שרב יהודה אמר, למרות שאני חושב שהוא קצת טיפה ידגים את זה. אני קודם כל, לפני שנגיע למורכבות ולאי הבנה שלי בנושא הזה, אני רוצה למחות נגד שני דברים שמאוד מקובלים בציבור להגיד. הדבר הראשון, וזה מופיע בנאומים בכנסת ולפעמים בשיעורים, אבל בוודאי בעיתונות וכן הלאה, שיש כאן מחלוקת פשוטה בין התפיסה הדתית הציונית לבין התפיסה החרדית. ואני חושב שהרבה אנשים, במיוחד חברי כנסת, הפנימו את זה לעומק. חרדים הם נגד גיור, אבל הדתיים ציונים למה? כי יש להם אחריות ציבורית, והם חושבים לא רק על עצמם, אלא על כל הציבור, אז הם כמובן בעד לגייר את כל הרוסים וכל המסופקים הגויים האחרים שבמדינה. אני לא מבין את זה. זה לא קשור בכלל לשאלה של כמה אחריות ציבורית יש לך. היה מקרה לפני כמה שנים, זה כבר הרבה שנים, היה חבר כנסת, אחד מהמשברים של המפד"ל, עוד היה המפד"ל, שניסו לעשות שלום בין הפלגים, בין הפורשים לבין הפורשים, אז הוא אומר, בוא נרשום את הדברים הבסיסיים שמגדיר אותך כדתי ציוני. ואם אתה חותם על זה, אתה יכול להיות חבר במפלגה, ולא נתפקח את דברים אחרים. אחד היה שאתה אוכל הטם אחירה בשביעית, עשיתי את עצמי איקס קטן. דבר שני זה שאתה בעד לגייר את כל הרוסים, עשיתי את עצמי איקס שני קטן, ואני לא זוכר את הדבר השלישי. זה בערך היה שאתה לובש כיפה מתחת ל-4 סנטימטר, משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק מה זה היה. זה לא קשור להיותך דתי ציוני. אם זה ככה, אז אוי בבוי. זה לא נושא פוליטי. זה לא נושא פוליטי במובן כזה. אפשר לדאוג לכלל ישראל, ולכן נגיד משפט פשוט, שאחר כך אני אנסה לבדוק אותי אם זה נכון או לא נכון, אבל זה ודאי הווה מינה. אני דואג לכלל ישראל, ולכן אני לא רוצה לדלל את עם ישראל בעוד 400 אלף גויים. זה לא דבר מופרך. ולמרות שזה נכון שלפעמים יש בזה משהו, שחרדים זה משפיע עליהם דברים שלא נוגעים להם אישית במשפחה, אז הם אולי פחות מודאגים להם, כי יש כבר אפילו תפיסה. זה לא נורא להגיד, אחרי שאתה מתבדל מספיק, אז הדאגה שלך מחוץ לחומות הבידול אולי יורד, אבל זו השמצה פרועה להגיד שחרדים לא דואגים לעם ישראל, ולכן הם רק פוסקים מה שנוח להם. אם זה היה ככה, זה לא היה אכפת לנו לזה ולא לזה, אז תגיירו אותם, מה זה משנה? זה גם כן הם לא... זה גם כן לא בעיה. אז אולי צריכים להוריד את נקודה הזאת. אני אומר את זה גם בגלל שאני לא רוצה, אני מרגיש שלפעמים זה תופס אותי, אני רוצה שלא יתפוס אתכם, שאתם חייבים להצביע בעד גירות מסיבית כללית רק בגלל שאתם מאמינים שהגאולה בפתח. אין קשר, אולי כפי שאני רוצה קצת לפתח, אולי הפוך. דבר שני שקצת קשור לשאלה הזאת, זה עומד קצת מאחורי הנקודה הקודמת. לפעמים יש נימה, ולא רק בשאלה הזאת, גם בהרבה שאלות אחרות, שבו קורה ככה. אנחנו יודעים מה רצוי מבחינה אישית, מבחינה כללית, ציבור, יש לנו ערכים או מטרות וכן הלאה, אבל אנחנו יהודים דתיים, ולכן יש לנו עכשיו בעיה איך להסתדר עם ההלכה. זה נוגע להמון המון המון שאלות ציבוריות, וזה מופיע בצורה מפורשת כזה. כלומר, אני, יש לי משמעות לחיים שלי, אבל אני לא רוצה להיות שייגץ, אז אני צריך לראות איך אפשר להסתדר עם ההלכה, כי ההלכה, כל מיני מקרים ההלכה שמה רגליים. ואז יש גם שיטה, היום יש שיטה איך לעשות את זה, ברוך השם יש בר אילן, אתה פותח שוט בר אילן, אתה תמצא שם דעה פה, דעה שם, ואז אומרים, טוב, אז זה מותר. המקרה שלנו היום זה רק דוגמה, אפילו קטנה, יש דוגמאות הרבה יותר חריפות, שבו הדבר הזה נאמר בצורה מפורשת. אני מחויב להלכה, ולכן אני אעשה מה שאני רוצה, אבל אני אמצא איזשהו פוסק או חצי פוסק, או איזשהו עיוות של פוסק, שיכול להתיר לי. בדרך כלל שומעים את זה בנושאים חברתיים יותר, וגם זה כאן. אז קודם כל אני רוצה למחות נגד שני הדברים האלו. אנחנו כאן בחדר הזה, אנחנו לא מעוניינים לעשות מה שאנחנו רוצים בלי לעבור להלכה. אנחנו רוצים לראות מה ההלכה והיהדות ודעת חז"ל וגישה יהודית אומרת על הנושא הזה. ואם זה לא נוח לשאיפות חוץ הלכתיות שיש לי, לאומיות או סתם לעשות שלום או דברים טובים טובים אחרים, אז שיהיה, אנחנו צריך להבין איך לסדר עם הדברים. עכשיו, לגבי השאלה עצמה, יש שתי שאלות שונות, שזה באמת נאמר כמה פעמים ביומיים האחרונים, אבל אני רוצה להדגיש את זה יותר, כי גם שזה נאמר, אחר כך זה קצת מתבלבל. יש שאלה הלכתית נטו, כלומר הלכתית טכנית, שזה בגדול השאלה עד כמה צריכים קבלת מצוות כתהליך הגירות. אז אני לא רוצה לדבר, כי אני חושב שהתשובה היא פשוטה, אבל אפשר להתפקח. אבל זו שאלה אחת, היו על זה שיעורים, היה אתמו שיעור של הרב שטרן, בסדר, שמענו. יש שאלה אחרת, שהיא שאלה אחרת, היא גם הלכתית, אבל שאלה אחרת, וזו שאלה של מדיניות. פשוט הלכתית זה הבדל בין מדיעבד לבין לכתחילה. עכשיו הדיון בגמרא לגבי השאלה של מדיניות, את מי אנחנו רוצים לגייר, מי אנחנו לא רוצים לגייר, אז כל השיקולים המדיניים זה לא מתמצא רק מה שנמצא בגמרא, כי זה יכול להיות הרבה הרבה דברים. אז לדוגמה בגמרא, אבל יש גם התייחסות של הלכה לנושא הזה. זאת אומרת שלכתחילה לא מגיירים מישהו שבא לשם אישה או לשם, כלומר לא מגיירים מישהו שלא בא לשם שמיים. זה שאלה של מדיניות, האם זה טוב לעם ישראל או זה לא טוב לעם ישראל. והנחה שבדיעבד זה יתפוס, אבל זה עדיין אולי לא טוב לעם ישראל. עכשיו בזה אני מודה, יש אנחנו צריכים לשקול, זה השיקול היחיד, הוא לא רק אם זה לשם אישה או לא לשם אישה, יש דברים אחרים. ולדבוני אני, כאן אני רואה דיון חד צדדי. החד צדדי הזה הוא טוב, כלומר מעלים נקודות אמיתיות, אבל אני לא שמעתי את הנקודות הפוכות, וזה מה שאני רוצה להציג. יש כמה נקודות שונות שלפעמים מתערבות וצריכים להבחין ביניהם כדי שנוכל באמת לדון בהם. אני רושם דברים שנאמרו במהלך היומיים, לא תמיד עם הבחנה. אחד, שאולי זה לא היה אפילו העיקרי, לא היה הכי בולט, אצלי זה מאוד בולט, אני מאוד מרגיש את המשיכה ללכת איתו, לבל יידח ממנו נידח. כלומר זה מה שקשור לאותם גויים שהם חצי יהודים, רבע יהודים. זה הרי ישראל, היה יום שיעור. זה לא רק בשבילי, אני אומר, זה לא רק סתם פתקן בלי מילים. אני מרגיש את זה מאוד מאוד חזק, אני זוכר כילד צעיר, למדתי היסטוריה, צעיר זה אומר בגיל שלכם, אני לפעמים כבר השיח שלי התחיל להשתנות. למדתי היסטוריה, ואתה לומד על יהדות איטליה, שהייתה יהדות כל כך מפוארת, תלמידי חכמים, גדולים, ואז אתה עושה חשבון מאוד פשוט. איפה הם? למה אין יהודים באיטליה? אז בדרום איטליה הייתה גירוש, בצפון איטליה מעולם לא היה גירוש. התשובה היא שנעלמו. ואני זוכר שקראתי את זה, או למדתי את זה, והלב צריך לדמוע. איפה היהודים? איטליה היה יחסית יותר טוב במדינות אחרות. יהודים למדו באוניברסיטה, כבר מי היה ביניים, והיה שם תרבות פתוחה, ולמדו רנסנס וכן הלאה. ונעלמו, פשוט נשאבו ונעלמים. וזה צריך באמת, צריכים באמת לדמוע על הדבר הזה, הלב דומע. עכשיו נכון שחזל, כל דבר זה מסובך, חזל הכינו לכאורה אותנו שלא לא ניקח את זה יותר מדי בחשבון. מדרש שעד היום אני נדע ממנו, שביציאת מצרים 80% לא יצאו. אני זוכר פעם ראשונה שפגשתי את המדרש הזה והתחלתי לבכות. מה באמת כזה קלות חזר מבטרים על 80% מעם ישראל בגלל שהם לא יורים לצאת, ולכן הם מתו בזמן מכת חושך. רק, אבל אני חושב שהמדרש הזה בחזר רוצים להגיד לנו שאי אפשר, כלומר, כן, יהודים נעלמים ואנחנו, יש גבול. אז אני, זה קשה לי עם החזר הזה. אני באמת, לבל ימנו נדח. אני רוצה לספר סיפור קטן, מתי שאישית זה ממש פגע בי, לפני כמעט 40 שנה, 38 שנה. הלכתי, יצאתי ממלון בקייב ונכנסתי למונית, אני ואשתי. אנחנו נודעים לבעל המונית לא הכתובת שרוצים לבקר, הוראות של המפעילים שלנו זה שלא נודעים את הכתובת המדויקת אלא משהו בסביבה, ועוד נזהרנו. ואחרי כמה דקות הנהג המונית מסתובב ואומר, אתם יהודים נכון? אז אמרנו כן, כבר לא היה, לא חשבתי שהוא באמת כגב, והוא אומר גם אני. וזהו, זה יסוף השיחה, זה היה נהג מונית. כשיצאתי מהמונית, עמדתי ואמרתי בכל רם, ואחרי כן, שבוע וחצי, אמרתי את זה כמעט כל יום. זה משפט מפורסם מספרות האנגלית, שם לולי חסדי השם, היה הולך אני. סבא שלי ואבא שלי בגיל 12 יצאו מברית המועצות, מרוסיה הקומוניסטית, 25, 7 שנים אחרי המהפכה, כשיהודים לא יכלו לצאת, דור אחד שאבא שלי נהרג על הגבול כשהוא ניסה לברוח. וכל הזמן הסתובבתי שם, אמרתי היום אנחנו חושבים שאולי מצב יותר טוב, אבל אז אמרנו וואו, מיליון יהודים הלכו לאיבוד, וזה לא תיאוריה. אני הרגשתי את זה אישית על נשמתי, הייתי יכול להיות פה. בקלות, סופר קלות, במקרה. אני לא מאמין שבשפחה שלי הייתה כל כך עזקה, שדור שני, בדור שלי, הייתי יהודים, הייתי גדל בצורה כזאת. לוואי, מנו מדח, זה באמת, זה צריך להיות דבר שממש צריכים לקלות בשפון, בלי ספק. אז זה א', אני לא חושב שזה ממש השיקול החיבולית בארץ, אבל זה באמת, אבל זה באמת, אבל זה באמת שיקול. אמת, כן. נקודה שנייה שהוזכרה אתמול בעריכות, כשהיה מדובר בעיקר בחוץ לארץ, והיום הרב גילה דיבר על זה גם בנושא הארץ שלא הוזכר אתמול, נישואי תערובת. יהודים בחוץ לארץ מתחתנים עם גויות. עכשיו, זה לא נולד היום, זה נולד לפני הרבה הרבה שנים. מה שהיה קורה, זה היה קורה, כלומר היה אירוסין, ואז ההורים שהיו פחות או יותר דתיים או מסורתיים באים לרב ובוכים, כי זה היה דבר נורא בעיניהם, סופר נורא בעיניהם, שהבן שלהם מתחתן עם לא יהודיה. אז אמרו, תעשה משהו, תגייר אותה. היא לא מתנגדת. אז הרב היה עכשיו בדילמה, מה לדרוש ממנה, מה לא שממנה, בזה יש תשובות, לפעמים, בדרך כלל אין תשובות, פשוט יש נוהג, אסור מה שאסור, לפעמים אמרו כן, לפעמים אמרו לא. נישואי תערובת זה דבר נורא. עכשיו, זה נורא משתי סיבות. א', כי זה אסור. ב', זה יותר גרוע מאסור. אין שום ספק. בחוץ לארץ במיוחד, יש גבול מסוים. היה פעם, כשהייתי ילד, עוד היה גבול כזה, לא שמרת שבת, כן שמרת שבת, אבל להיות בוגד, ממש, נישואי תערובת, אין עכשיו בבגידה על עם ישראל, זה היה הרבה יותר גרוע. לא יודע אם זה נכון או לא נכון, זה היה מן האגדה כזאת, אבל האמנו שבדור שהייתי ילד, אז עוד ישבו שבעה כשהילד התחתן עם לא יהודי. הורים לא דתיים, עוד ישבו שבעה, זה היה קורה. לא יודע אם זה נכון, אבל הייתה הרגשה כזאת. כל זאת זה היה חלק מהתפיסה היהודית. אבל יש להבין שהתנה הזאת חותכת לשני הכיוונים. בהיסטוריה היהודית יש הרבה קהילות ישראל, כל דרום אמריקה, במקומות אחרים, קהילת חלה וכן הלאה, שבגלל הדאגה לנישואי תערובת החליטו לא לגייר. כלומר, לשדר מסר שזה נורא בעיה, אתה לא יכול סתם לקבל גוי ואנחנו נתקן לך. ואמרו את זה, אני לא אומר שזה הועיל או לא, לא יודע מה הועיל, אבל זה ודאי סברה טובה. וזה היה, נדמה לי, הגישה כשהיה מדובר בציבור ולא ביחיד. כשבא הורה אצלי, אז אני מרחם עליו. אבל כשמישהו ישב והחליט ציבורית, אז מסורת ישראל דווקא הלך יותר בכיוון הזה. קהילות שלמות שאמרו כדי למנוע, אתם מבינים את הספרה, יש, מה, חסרים לנו תקנות חזר שהם באותו רוח, כדי למנוע משהו קטן, אז עוזרים אותו יותר כדי שהם לא יעשו את זה.
וזה שייך בארץ?
אני אגיע לך. אני אמרתי, אני אגיע. יש לי דווקא מה שרשמתי להגיד, אני אגיע לארץ עוד רגע. אני אומר לך מאיפה זה בא. עצם טענת ההתבוללות חותכת לשני הכיוונים. אז זה לא פשוט. כל מה שאומר עכשיו זה לא פשוט. אני לא אמרתי משהו. אני אגיע לארץ עוד מעט, אני לא בטוח. אבל
זה לקח לו זמן לענות.
כן. אני מתחיל עם מה שאני יודע. ההיסטוריה, אנחנו מחפשים בהיסטוריה, במסורת היהודית, אני מחכה צריכים לעשות. לא הכל בדבר על רגל אחת. אז קודם כל מתחילים מההיסטוריה. ההיסטוריה היא לא לגמרי, אבל יש גם ספרה כזאת. עכשיו אנחנו מגיעים לארץ, אז רב יהודה דיבר פעם ראשונה שהשמענו ביומיים, כי אתמול זה לא הוזכר בכלל, אז הוא דיבר על התבוללות. כמה זה התבוללות? הוא דיבר על נישואי תערובת, איסור. אז קודם כל מותר לעלות את הנקודה הזאת, היא בדרך כלל לא עולה, זה לא מה שמדברים בכנסת בדרך כלל, ואני מאוד אלמד נגיע למה שנקרא נקודה עיקרית, מה שבאמת תופס אותנו. אבל יש להגיד על זה שני דברים. א', כפי שאמרתי, יש שתי בעיות בנישואי תערובת. אחד זה אסור, ושני זה יותר גרוע. אז לגבי האיסור, באמת, מדובר ביהודים שעוברים על הרבה איסורים אחרים. אז כמה אנחנו צריכים לעשות כדי למנוע עוד איסור? נגיד בשבת, יש על זה גם כן מחלוקת, אבל דווקא אותם אנשים שמחפשים את הגירות, ואני קצת בתוכם, אז בשבת הולכים בכיוון הפוך. אנחנו יכולים למנוע המון חילול שבת, אם אנחנו פשוט נהפוך את זה לבלתי אפשרי. אז נסגור את תחנות הדלק בשבת. לא מספיק אוטובוס, גם נסגור את תחנות הדלק. יהיה פחות חילול שבת, זה ברור. בסופו של דבר יהיה פחות, אבל אנחנו יודעים שזה לא רלוונטי, זה לא עוזר, זה לא תורם לעם ישראל. אכן זה נכון שנישואי תערובת זה יותר גרוע מסתם איסורים חמורים מאוד. כי מדובר במשהו. אבל למה זה יותר גרוע? אז כמה סיבות. א', כי הילדים עבודים. אין לי שום ספק שככה זה עכשיו נגמר משפט שהוא לא הלכתי. למה נושא את הרבה זה יותר גרוע? זה סתם לב. זה לא קראת. זה סתם לב. אבל זה יותר גרוע כי א', כי הילדים עבודים. אז דווקא בארץ הם לא עבודים. לדבוני או לא לדבוני, אבל זו עובדה. כמו שהרוסים האלו הם ישראלים תרבותיים, חברתיים, סוציולוגיים, אז גם ילדים שהם יהיו אצלנו, ונוכל לקוות שהם יחזרו בתשובה או משהו. אז זה כבר לא שייך. ב', חייבים להגיד, אני חייב להגיד, לא התכמתי להגיב, אבל רק על מילה אחת. כי הרב גלעד ישמש במילה התבוללות, ולא במילה נישואי תערובת. הוא אומר שבארץ אין התבוללות. יש התבוללות בארץ. מה זאת אומרת התבוללות? המילה התבוללות כנראה תופס, אני פשוט מתרגם, כנראה זה תפס, זה משפט שאי אפשר להגיד אותו בשפה שאני מדבר. התבוללות זה כמה אתה מתבולל בתוך הציבור יותר כלי. אני אגיד לכם סוד סטטיסטי. ישראלים שיורדים מן הארץ ומגיעים לחוץ לארץ, האחוזי הנטישה הטוטלית שלהם מהקהילה היהודית, כולל גם נישואי תערובת, הוא יותר גבוה מאשר קהילות של יהודים בחוץ לארץ. ודבוני הסיבה היא בגלל שהכיסוי הדק שנקרא ישראליות, כלומר מה שכולם אומרים כל הזמן, מדברים עברית ומשרתים בצבא, זה לא באמת תוכן שאפשר להחזיק אותו כשמורידים את המטרס המלאכותי שנקרא אין גויים בשטח. תן לו אפשרות לנסוע לגרמניה או לתאילנד או לשוודיה או לארצות הברית, ומתברר שהוא כנראה התבולל לפני. אז לדבר על התבוללות, אין התבוללות בארץ, זה נכון. אין נישואי תערובת כי פשוט לא סיפקנו. אין גם הרבה אוכלי, היום יש, פעם לא היו אוכלי חזיר בארץ. אז מה? מה זה בדיוק? זה דבר גדול שצריכים זה היה דבר טוב. אבל כמה צריכים להקריב, אם מדובר בהקרבה, מיד נגיע להקרבה, כמה צריכים להקריב כדי למנוע שיהודי שמחפש חזיר לא יכול למצוא אותו? טוב, כנראה שאני צריך למהר, אז אני הולך הלאה. יש בעיה שנייה, שלישית, שנקרא זכויות אזרח, שדווקא לא הוזכר כאן, אני חושב שזו בעיה חמורה מאוד. הם לא יכולים להתחתן. מדינה מודרנית, וזו מדינה מודרנית, בעבר היו פתרונות לזה, זה לא הייתה בעיה, אבל היום אנחנו חיים במדינה שלא מאפשרת ל-400,000 איש להתחתן, אלא בקפריסין, שזה באמת בושה וכלימה, ויש להם, זה באמת בעיה. במדינה מודרנית זה באמת בעיה. אני גם חושב בעיה. זה בעיקר בנוגע ליכול להתחתן, אולי יש גם עוד כמה דברים פגיעות שאפשר לתקן אותם. עכשיו מגיעים לנקודה העיקרית. אני חושב שמה שעומד ביסוד זה שאומרים כמשפט פשוט, יש בעיה לאומית בהדרגה ראשונה, היא בעיקר בגלל שזו בעיה לאומנית. ויש מעט מאוד שיקולים שהם באמת יהודים בנושא הזה. אנחנו חיים במדינה שהיא, יש חוק לאום שברוך השם לא עבר, אנחנו חיים במדינה שהוא מדינה יהודית, ולכן מלכתחילה יש בעיה שיש 400,000 גויים פה. אז על ערבים אנחנו מבטרים כי הם פה ואין מה לעשות ולא מעוניין לעשות איתם משהו, ושמים אותם בתוך הגטו שהם שמים ומחפשים ניסוחים שאיכשהו יכלו אותם בלי יותר מדי. אבל כאן יש אנשים שהם באמת הם בצד שלנו. אין היום סטטיסטיקה כשסופרים בעיתון מה האוכלוסייה של ישראל, כל שנה לפני ראש השנה מוצאים כזה אומרים יש כך וכך ערבים וכך וכך יהודים. אין עוד קטגוריה, וככה רוב הישראלים חושבים, כי זה מדינת לאום. אז אין ברירה, צריכים להגיד שיש ישראלים שהם ערבים, אבל אין עוד סוג. מה? כן, אנחנו רוצים שיהיו יהודים, כי אנחנו סופרים את העתיד הדמוגרפי, את הבעיה הדמוגרפית של ישראל. אנחנו רוצים לספור את הבעיה הדמוגרפית של ישראל, ולכן לא אנחנו, העולם החילוני הישראלי רוצים שיהיו יהודים כדי שיוכלים להגיד שיש 64% ולא 60% של יהודים בארץ. זה קודם כל. עכשיו יש לזה גם השלכות יותר מסוים, צריכים לשרת בצבא. עכשיו לשרת בצבא אנחנו לא לוקחים גויים לצבא, כלומר לא לוקחים ערבים לצבא, כי זה מסוכן, אנחנו לוקחים יהודים לצבא, אז אנחנו רוצים שהם יהודים טובים, צריכים מוטיבציה, צריכים ללחום. יש כל מיני סיבות לאומניות שהן צודקות דרך אגב. אני חושב שכל מדינה הייתה לה בעיה, אם המדינה הייתה מוגדרת כמו שמדינה שלנו מוגדרת, כמדינה בעל אופי כזה, אז אין להם בעיה, מה לעשות עם מיעוט שאיננו שייך שם. אנחנו בדרך כלל בהיסטוריה יהודית סבלנו מזה, כשהקימו את המדינות החדשות, כלומר המדינות הלאומיות במאה ה-19, אז כל מדינה כזאת חשבה שאין מקום ליהודים, כי הגדירו צרפת אחרי המהפכה, הייתה צריכה להיות בשביל צרפתים. שם היו דווקא די פתוחים, אבל פולין, כמו בשביל פולנים, צריכים להוציא או להרוג את כל האוקראינים והיהודים והיוונים והארמנים שחיו בתוך התקופה. וככה גם בכל מדינת לאום שקמה. יש בעיה, מה לעשות עם מיעוטים, שאתה בונה את הלאומיות שלך על זהות מסוימת, והם לא יכולים להיות שותפים. אז זאת הבעיה, איך אני יודע את זה? כי יש לדבר הזה כהן גדול מאוד שהיה חבר כנסת, והיום הוא לא חבר כנסת, הוא הגדיר את זה בדיוק, הוא האנטיתזה של רבי יושב בנושא הזה, הוא אומר מה זה גירות? גירות זה שאדם רוצה להיות ישראלי, לפי ההגדרות שלי, קודם לו יוסי בנט. והוא אמר, אני ממציא גירות לאומית. פתר את הבעיה, לא צריכים גירות דתית. שדתיים ישברו את הראש מה שהם רוצים, אני אומר, נעשה גירות לאומית. מה, למה גירות לאומית? אין להם תעודת זהות, הם יהיו ישראלים. אז הוא רצה לקרוא להם יהודים, כי זו מדינה יהודית. אז הם יהיו יהודים לצורך הצורכים הלאומיים. כמה אנחנו, זה אומר אנשים בחדר הזה, כמה אנחנו ספגנו את התפיסה הזאת, אני חושב הרבה. וקשה מאוד להגן על התפיסה הזאת מבחינה היסטורית יהודית. אני מזכיר כמה דברים די פשוטים שלא הוזכרו ביומיים האחרונים, וצריכים לפחות לחשוב עליהם. אני אומר, אני מבולבל, אני צריכים לחשוב עליהם. יש דוגמאות בעבר, מעטים, למצב. כל הדיון, כשמישהו דיבר עקרונית על המצב פה, אז הוא... פתאום זה נעלם. טוב, זה מאוד נכון שתגיד שלא כל תשובה שנכתבה במאה ה-19 בחוץ לארץ בקהילה קטנה שייך לדעת ישראל. זה דבר באמת יסודי נכון. זה גם חותך לשני הכיוונים. אז גם התשובה של שלמה קוגר וגם כל התשובות האלו הם לא בדיוק במצב שלנו היום. זה בתוך הסך.
לא, על האוזן.
אז עדיין על האוזן.
את האוזן זה יחזיק, אבל אתה לא...
מסיבה מה? אף אחד לא הזכיר את עזרא הסופר. אני, יש נטייה לזכור את עזרא הסופר בגלל איזשהו קשר משפחתי שיש לי איתו. עכשיו זה מדובר בארץ ישראל, בהקמת מדינה, החזרת המדינה היהודית לתוקפה, ויש לך שם, אני לא יודע את המספרים, זה לא היה 300,000, אבל גם לא היו 300,000 יהודים, אז יש 30,000 יהודים ומספר לא מבוטל של לא יהודים, והם מתארים והם די יהודים בתפיסה שלהם. סך הכל הם קצת שומרונים, הם עובדים את השם קצת, הם רוצים לבנות את בית המקדש. אני לא חושב שהם היו פחות קשורים לציבור השב לציון מאשר הציבור החילוני או ציבור הרוסי חילוני שיש בארץ. ואיזה הסופר נקט בדעה שאני מבין שזה לא, בוא נגיד את האמת, אם לא היינו יודעים את הפרשה והיו צריכים רק להזכיר עכשיו, אז אין רבנים היום, אני לא חושב שיש רבנים חרדים, אבל בטח אין רבנים שיודעים שהיו ממה שעזר אמר. צריכים לגרש את כולם ולהעיף אותם. הוא לא הזכיר גירות, לא דיבר על גירות, פשוט אמר צריכים לגרש, הם היו נושאים עם ילדים ודרש מהם לגרש את כולם, והכריח את כולם, היה ברית כולל של כל עם ישראל, והוא פשוט היה גזען ללא, ואמר, צריכים לגרש את כל נשים הלא יהודיות. אז זו דוגמה אחת. זה לא קל, לא קל לי להגיד שהדוגמה של ספר עזרא הוא לא משהו צריך להתמודד איתו. דוגמה שנייה, צריכים כל הזמן לזכור, יש שני הבדלים. יש מדובר בקהילה קטנה בחוץ לארץ, וכאן מדובר בארץ ישראל, מדינת ישראל, הלאום וכן הלאה. יש עוד הבדל שכל הזמן רוקדים לשני הכיוונים. מדובר ב-300 עד 400 אלף איש. אז מצד אחד זה בעיה יותר גדולה. מצד שני, זו בעיה יותר גדולה. אם באה אליי אישה, אני לא רב פוסק, ברוך השם. נניח שהייתי רב פוסק, באה אליי אישה עם תנגולת. והיא אומרת שהיא פותחת את התנגולת ולא מצאת את כיס המרה. והיא אלמנה עם שני ילדים יתומים ונבח. ואז אני מנסה, אתם לא מכירים את זה כבר, אני מנסה לטעום אם יש שם איש אמרה או לא, יש ממצא לא ברור, אני מחפש בספרים, כן, אז יש פוסק אחד מתוך אלף, אולי אפשר להקל, זה מצווה להקל. אבל אם כל העיר וכל הציבור רוצים להגיד שאין לנו כוח בשביל דיני טריפות, אולי נוכל לסמוך על מישהו שאומר שאלה לא יודע אין טריפות בזמן הזה, זו שאלה אחת לחלוטין. כאן מדובר לא בהנבח הזה, נכון, ההורה שבא עם הילד שלו ואומר הילד שלי יתחתן, הילד שלי יתחתן, שאל רב גלעד את רב שלמה מה הוא יעשה עם הבן שלו, ימצא איזה שקסה, אז מה הוא יעשה? זו שאלה אחת לחלוטין שלא צריכים לענות עליה. אבל כאן מדובר בעם ישראל, מדובר ב-400,000 איש. אז מצד שני כולם יודעים ש-400,000 איש לא יתגיירו, ולכן זה לא כל כך נורא. אם זה לא כל כך נורא, זה גם לא כל כך חשוב. איכשהו משחקים כל הזמן עם מספרים אלו, אפשר לעשות יותר, אבל האמת מבטיחים לנו, אל תדאג, זה לא יהיה 400,000. כי אם זה היה 400,000, אז האם באמת אנחנו באמת רוצים, עכשיו נדבר על מדיניות, לא על ההלכה. לא יודע מה, אם צריכים קבלת מצוות, לא צריכים קבלת מצוות. מדיניות, האם יש לנו עניין לדלל, כי זה לדלל, לא מדובר בחסידי גור. האם לדלל את עם ישראל על ידי 400,000 פחות או יותר חילונים? יש לנו רק דוגמה אחת לזה בהיסטוריה, אי אפשר למור מזה הרבה, אבל יש דוגמה אחת, לא הוזכר פה. בזמן החשמונאים, כבשו ארץ שלמה, ארץ אדום, ומסיבות מאוד דומות לסיבות הלאומיות שהזכרתי. לא, אני לא חושב שדאגו לנסי תלום ולא נגו, אבל דאגו לשלום הביטחון של עם ישראל, שכובשים שטח ויש שם אנשים שהם אויבים בעצם. מה עושים מאויבים? אז פעם היו הורגים אותם. אנחנו רחמנים בני רחמנים, אז מה עשינו? מה עשו מלכי בית חשמונאי? גירו אותם. נקראים האדומיים, בשפה האקדמית האידומיים, ואני לא יודע אם זה הצליח או לא הצליח. אנחנו יודעים דבר אחד, שהורדוס היה ידע מהם ולא ראו בזה דבר גדול. כלומר, אני לא בטוח, יש להניח שלא בדיוק הצליח, אני לא יודע בדיוק. זו הדוגמה היחידה. השאלה כאן היא, האחריות הלאומית היא, חוץ משאלה, שאלת המפתח, שאי אפשר לעשות צחוק מהגירות, אבל יש כאן שאלה לאומית, זה טוב לעם ישראל? לפתור בעיה בצורה כזאת, כן, זה בטח טוב לביטחון, אולי זה טוב לנוחיות חברתית וכן הלאה, באקדמיה וכן הלאה וכן הלאה, אבל אנחנו אמונים קודם כל על עם ישראל בהגדרה שלנו, עם ישראל בהגדרה שהם עם שומרי תורה. אם השכינה מסתלקת, אם גרים גורמים לשכינה להסתלק, לפי פירוש אחד בגמרא, לא הפירוש הדומיננטי, אני לא צריך לצטט גמרות להגיד שחילול שבת ובועל נידה וחילול הקודש גורם לשכינה לסטייק מישראל. אז מה בדיוק, האם זה פשוט? זה בטח לא פשוט. מה השיקול הסופי? האם זה טוב לעם ישראל שנמצא דרך הלכתית אולי להוסיף עוד 400,000 חילונים, עוד 400,000 אנשים שכרגע לא בדיוק תורמים אלא לפי הפשט הפשוט, הם באמת גורמים לשכינה לסטייק מישראל? האם זה טוב בישראל כי זה יפתור בעיה ביטחונית או בעיה חברתית או בעיה של זכויות אזרח? יש בעיות לאומיות בארץ שצריכים לפתור אותן, אבל אם זה באמת שווה את המחיר העצום, כי מי שמכחיש שיש מחיר, אני חושב שהוא עיוור. מחיר הוא לקחת את היהדות ולדלל אותו, לתת, בעצם לקבל הגדרה אחרת של יהדות, הגדרה שיש אנשים שאומרים את זה בפה מלא, לא, אני לא חושב לרבנים, אבל יש אנשים שאומרים את זה מלא. היהדות היא לדבר עברית ולשמור ולשרת בצה"ל. אם זאת, אם אנחנו מתחילים לקבל את זו כהגדרה בסיסית, מינימלית של יהדות, אני חושב שאנחנו בצרה גדולה.
תודה רבה עזרא. רב יהודה, אני חושב שצריך לך הרבה זמן להשיב על... לפני שנשמע שאלות, אני...
נענה לשאלות מראש.
באמת שאני לא יודע במה לפתוח. באמת ש...
פותחים לו
חרטה. אפשר על כל... על כל דבר ודבר פה להרחיב. יש פה ויכוח, יש פה ויכוח שהוא ויכוח הלכתי, ויש פה ויכוח שהוא ויכוח אידיאולוגי, ואני לא יודע מה יותר עמוק, ואני אעמיק את הקרע, אעמיק את הוויכוח. במסגרת הפתיחות והמורכבות אפשר להציב שאלה על הרבה מאוד דברים, אבל לפעמים גם המורכבות עצמו, גם מרח המורכבות עצמו אולי מותר להציב. אני חושב שלפעמים אנחנו זקוקים כן לאמירות חדות. אני אקח על עצמי כרגע את התפקיד הזה, לומר את הדברים הפשטניים, כן, ולחזור לוויכוח, לתפיסה החרדית מול התפיסה הציונית כשם קוד. נכון, יש הרבה יוצאים מן הכלל, וזה לא תלוי בסוג הכיפה, בכיח וכדומה, כי ראינו פה אנשים חובשי כיפה סרוגה שהם חרדים, נכון? אז זה כבר הוכחה שזה, שההגדרות הפשוטות הן לא נכונות. ככלל, זה לא נכון, הרב עזרא? ככלל, זה לא נכון שהגישה החרדית היא פחות לוקחת אחריות לכלל המדינה, לחברה הישראלית וכדומה, למשל שירות בצבא, השתתפות בזה, למשל לא אכפת לכמה מרבנים חשובים שהרבנות תהיה בידי רב שהוא לא כל כך מדבר על הרב האשכנזי הקודם וכדומה. אין, 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 אין שום בסיס לאמירה שהתפיסה החרדית היא רואה את עצמה לא בדיוק אחראית לכלל עם ישראל, אבל זה נושא לוויכוח בפני עצמו. אני חושב שבפירוש זה משפיע על התפיסה הערכית, אוקיי, על התפיסה הערכית שקודמת באמת לשאלה הלכתית, היא בהחלט משמעותית. האמירה שישראלים ויהודים לא הולך ביחד, שנאמרה פה במשפט ככה כל כך פשוט של רב שלמה לוי, אני חושב שזאת אמירה נוראה, בעיניי אמירה נוראה. נכון שזה לא זה, אבל להגיד ישראלים יודעים בכזה שוויון נפש, אוי ואבוי, לצערנו, לכאבנו, זה לא הולך ביחד אצל רבים מאוד. אנחנו צריכים אבל לעמול על זה, צריכים לבכות על זה, צריכים לזעוק על זה, זה לא הולך ביחד, ולכן בוא נדאג ליהודים, לא לישראלים. זה בעיני באמת אמירה איומה ונורא, באמת אמירה חרדית, שוב, במובן שאני באמת חושב שנורא והיום, כן, זה, אני אגיד את דברים יותר, אני אגיד דברים יותר קשים, ואני לא אקשור את זה ישירות לגיור. בוא נדבר על יחס לחילונים. בוא נדבר על יחס לחילונים. מה, אנחנו לא קיבלנו איזו תפיסה אחרת שהרב קוק כותב באיגרת אף קוף נוני, איגרת תקנה. הוא כותב תשובה לרדב"ז מסלוצק, הוא אומר שם דברים איומים ונוראים, אבל הוא אומר אותם, הרב קוק אומר אותם. כן, הוא בא ואומר שהיום אנחנו בוחנים אחרת מה המושג של איך אנחנו מגדירים מי זה יהודי. בפירוש הוא אומר את זה ככה, כשהוא מדבר על הסגולה והבחירה שפעם לפני הציונות בחרנו אדם רק לפי מידת שמירת המצוות שלו, לפי זה זה הוגדר, ובדור הזה אנחנו בוחנים אחרת. זאת אמירה מרחיקת לכת, הרב קוק אמר אותה כשהוא מתווכח שם עם הרדב"ז ממצפת. ועכשיו זה אומר באיזשהו מקום, באופן נפשי עמוק, אחרי כל התירוצים, הנקות שנשבו והנושאים וכדומה, אנחנו מתייחסים לבחור שנמצא איתי בצבא שהוא מחלל שבת במונחים של רשע, של מורדים ואין מעלים? אז נכון, האם זה רק בגלל התירוץ של, 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 של החזוניש וכדומה, או שבאמת יש לו עמדה נפשית אחרת? זאת באמת, אני חושב, זאת עמדה נפשית אחרת. שוב, היא לא משנה את ההלכה, אבל היא מביאה את הצורך. כשאני מגיע לפסיקת ההלכה, אני בא מתוך גישה אחרת, מתוך גישה נפשית אחרת, שהיא באיזשהו מקום בוודאי משפיעה, כן, שהיא בוודאי משפיעה על פסיקת ההלכה, בצורה כזאת או אחרת. אז כולנו מכירים את זה של ברישה, הפוסק מגיע, אז הוא מתנתק וכדומה, ואף על פי כן. עכשיו, אני חושב שזה גם ההבדל בין ראשי ישיבה בעולמה האידיאלי של ההלכה לבין אותם רבנים שהיו רבנים ראשיים שכתבו דברים מסוימים ועשו דברים אחרים. מה לעשות, הרב לוי? הרב עובדיה יוסף כתב מה שכתב, בפועל הוא הכשיר את כל גיורי צה"ל, בפועל הוא גייר עשרות אם לא מאות אנשים שחזרו לציבור חילוני, הרב עוזיאל עשה מאות אם לא יותר מזה גיורים כאלה, וגם כתב על זה הרב הרצוג, בפועל למרות מה שהוא כתב גייר הרבה מאוד אנשים שלא בדיוק דקדקו קלה כבחמורה, כיוון שזה היה מוטל על הכתפיים שלו, כיוון שהוא עשה את זה. אז צריך באמת להתגאות בזה שהרב ראשי בא ואומר תעשו מה שאתם חושבים? אני חושב שזה בושה וחרפה, בושה וחרפה. תתפטר אם אתה רב ראשי לישראל. אומר, אני לא עושה שרבנים, שהרב רוזן יתפל בזה, אז אל תהיה רב ראשי לישראל. אני חושב שאני מתבייש באמירה שציטטת בשם הרב שפירא. אנחנו לא מגבשים עמדה שאתם תעשו מה שאתם רוצים. אם אסור לעשות את זה, תגיד שאסור לעשות את זה, ותסגור את כל בתי הדינים לגיור. אם אתה חושב שמותר לעשות את זה, תיקח על זה אחריות. אבל אני חושב, נכון, זאת גישה חרדית, נכון. אז הוא היה ראש ישיבת מרכז הרב, מה אפשר לעשות? אני באמת תמה. אני עכשיו שוב, אילו חשבתי שאין לזה מקום, אין בסיס בהלכה, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם. עכשיו לא נתחיל פה בציטוטים, גם רב מוישה כתב דברים כאלה וכתב דברים אחרים, כולנו יודעים, ואפשר למצוא ברב הרצוג דברים כאלה ודברים אחרים, וברב עוזיאל קצת יותר קשה למצוא את הדעה המחמירה, אבל אפשר מן הסתם גם שם למצוא. אבל גם רב מוישה פיינשטיין כותב בתשובה שאם ההבנה שלו הייתה, ההבנה שלה הייתה שזה יהדות ולזה התגיירה, אז למרות שהיא לא קיבלה על עצמה דברים מסוימים, ודאי מכיר את התשובה שעליה אני מדבר שם לגבי גיורת. אז עכשיו שוב, אין הכוונה לוותר על קבלת מצוות. אני חושב שניתן וניתן לעשות תהליך משמעותי של קבלת מצוות. השאלה כמובן בהגדרה של אותה קבלת מצוות. עכשיו שוב, הרב, הדוגמאות ההיסטוריות, אני חושב שאי אפשר לעסוק בזה היום. זה חלק באמת בעיניים שוב מגישה חרדית שמתעלמת ממה שקרה פה. יש פה מציאות אחרת שמעולם לא הייתה כזאת בהיסטוריה. הרב עזרא, באמת, זה באמת ההצעה, אולי באמת נציע היום לגרש את הנשים הנוכריות ושיחזרו לאן למקום שממנו הם באו. זה באמת שיקול שהוא אפשר לדבר עליו היום? זאת המציאות, הם חיים כאן, הם מתארים בתוכנו. אז עכשיו באמת שוב השאלה, אני יכול לבוא ולומר, אני חושב שזאת לא רק בעיה לאומית, אני חושב שזאת בעיה יהודית, כמו שאתה בפירוש אמרת, אני חושב שהחומרה של זה היא מעבר לאיסור ההלכתי, אני חושב שזה משפיע על החברה הישראלית בכללה. זה לא רק הבעיה הדמוגרפית של התפיסה הלאומית הלאומנית, זה באופן עמוק נוגע בזהות היהודית של המדינה, שמשפיעה גם על הישראלים היהודים כהלכה היא משפיעה. בכך שאנחנו מיישבי נפש, זה לא נורא, עוד איסור אחד, הם ממילא אוכלי נבלות וטרפות, ובועלי נידות, ובחלי שבת, אז הם גם מתחתנים עם גויות. לא נורא, מה אפשר לעשות? אני חושב שזאת אמירה קשה, אמירה כואבת, באמת אמירה כואבת. כי אני חושב שאני רוצה להאמין שמה שקיים פה באמת, שאנחנו צריכים לכאוב, אנחנו צריכים לזעוק, אנחנו צריכים להתפלל ולעשות שבאמת, שבאמת מפה יצמח משהו. הרב עמיטל תמיד היה אומר, אני לא אחרי כששאלו אותו, אז מה... הרי ממילא אתה לא מדבר על החזרה בתשובה של כולם, אבל יש דברים מסוימים שעליהם צריך להיאבק כדי שתהיה פה מדינה יהודית. אומר, אני משאיר משהו למלך המשיח, אבל שיהיה עם ישראל, שיהיה פה משהו. אם פה באמת יהיה נישואי תערובת, ולאט לאט העניין הזה יתרחב, אני חושב שזה בעיה חמורה לאומית ויהודית, לא רק לאומית בהיבט הלאומני. ושוב, לא מדובר על 300-400 אלף, אנחנו מדברים בהיבט של הדור הבא, צריך להתעסק בעיקר עם הבנות, עם הבנות הצעירות, עד גיל הפריון, שאנחנו עושים את החיתוך הזה, אז מגיע 30-40 אלף, ולא כולם יתגיירו, אז נניח שרק 50% יתגיירו, כבר צמצנו את הבעיה בהרבה, לא נוכל לפתור אותה, הרי לא באים לכפות, ולא נגייר מי שלא מקבל מצוות, ומי שבכלל לא, אבל אני חושב שאפשר, ואם ניתן, לצמצם את ממדי התופעה הזאת, באופן משמעותי, לא במציאות של היום, שיש 2,000 גרים בשנה, כשכל שנה נולדים 4,000 יהודים, אז הבעיה רק הולכת ומתרחבת, אני חושב שאם ניתן, חובתנו לעשות את זה. עכשיו, שוב, סיפור, אני מניח שרבים אולי כבר הוזכר בימי יונה האלה על אותו ראש שיבת פוניביץ', כבר הזכירו את זה.
רק בלי שם, עכשיו אתה אומר שם.
לא, לא אמרתי שם. איזה ישיבה. ראש ישיבה, אוקיי, ראש ישיבה חרדית מסוימת. שבשנות ה-70 אחיו מגיע לביקור בארץ, ואז הוא מגלה שהוא נשוי לגויה. ואחרי 3 שבועות שהוא חוזר לרוסיה, אז הוא כבר לא נשוי לגויה. לא בגלל שהוא גירש אותה ונשא אישה חדשה, אלא בגלל שתוך 3 שבועות גירו אותה. מה? מה? כן. ואז שהרב אביור, רב דוקמן, שאלו אותו, נו, אבל אתם יוצאים נגד הגיורים שלנו? אמר, מה? אבל זה משפוחה. אז מה? זה משפוחה. אז הרב דוקמן אמר לו, כן, וכל הרוסים האלה זה משפוחה שלי. עכשיו שוב, אז הוויכוח הוא בסופו של דבר בשני מישורים, אני חושב, גם המישור הלכתי וגם המישור האידיאולוגי. במישור הלכתי, האם יש דרך שהם גרים? לא אמרתי ספק שהם גרים, אני אמרתי אם אתה מחמיר תגייר אותם שוב, אבל הם גרים, כן, שאני מוכן בסופו של דבר לסמוך על הגיור הזה, והם יהודים, ובוודאי אני אומר כשהאלטרנטיבה שוב, הרי יהודים התחתנו איתם, אז אני לא מבין, הרב שלמה, מה אתה אומר? ככה ידעו בוודאי שהם גויים, ואני יכול להיזהר מהם. אז תיזהר מהם כשהם ספקות, אבל לפחות יש רבנים שחושבים שהם יהודים, יש רבנים שחושבים שהם יהודים. תקרא להם, אתה יודע מה? אתה תקרא להם גויים, מה אכפת לי? אבל אני...
אבל השאלה מה? מה כתוב בתעודת זהות? איזה תעודה אתם מביאים? הוא מביא תעודה.
היהודי הפשוט ברחוב, כן, אבל היהודי הפשוט ברחוב הרי מתחתן איתה בכל מקרה, היהודי הפשוט התחתן איתה.
יש הרבה יהודים שלא רוצים להיות גויים. וכשמביאים איזה תעודה
מפורקת,
אז יגידו שזה בסדר.
אוקיי, אז מי שחושב... בסדר.
זה לא ביהודים, זה לא נכון שהוא סתם מילה שתלים גויה.
אוקיי, הרב, מי שחושב... מי שחושב שהמציאות היא כזאת, זאת אומרת, מה שהרב שומע לוי, המציאות היא כזאת, אנחנו לא נשנה כלום בהלכות גיור, ועל ידי זה באמת, אם אנו נישואי תערובת, כי הרי הם ידעו שהם גויות, הם לא התחתנו איתם. רבותיי, זה פשוט היא הכרת המציאות. רגע, אני אומר גם לרב ביג, בחוץ לארץ זה מאוד הגיוני, שכן לא התחתנו איתם אם הם גויות, אבל בארץ שנמצאים פה, מי שחושב שבזה שאנחנו נחמיר, אנחנו נמנע נישואי תערובת, הם לא התחתנו איתם, כי הם ידעו שהם גויות, ולא ספקות, אז בזה הם לא התחתנו איתם, באמת זה נדעתי ממש מנותק מהמציאות. המציאות שהם התחתנו איתם, השאלה, הם ידעו עם גויות או שהתחתנו עם יהודיות, על פי חלק מהרבנים. זאת השאלה. ואני תמה על מי שחושב שעדיף שהם יחתו עם גויה גמורה, מה שהם יחתו עם יהודיה, שיש כאלה שמקבלים את היהדות שלה ויש כאלה שלא. אז מי שלא רוצה, אז שלא יתחתן איתה, ממילא רוב רובם של... בקיצור, אני לא חושב מי שירצה להיזהר מזה יוכל להיזהר מזה, בין אם נגייר אותם בין אם לא נגייר אותם, אבל לפחות תחשוש לדעה השנייה, שדעה זאת אתה מציל אנשים מנישואי תערובת. ואני חושב ושוב ההשפעות של זה, זה לא האיסור הספציפי או סור לב הספציפי הזה, אלא מה המשמעות של זה כלפי כלל החברה. מה גם שאני חושב שרבים מהם יכולים בעקבות הגיור הזה, הם ובני הזוג שלהם, זה לא לדלל את החברה הישראלית ביותר חילוניים, אלא גם בן הזוג נהיה יותר מסורתי, מעובדות שהכרת השטח, שוב, לא כולם, רבים רבים מהם בעקבות התהליך הזה, אז הרבה פעמים המתגיירת מושכת את בעלה, והם שומרים שבת, והם אוכלים כשר, בעקבות המתגיירת גם בן הזוג. אני לא חושב שזה מדלל את החברה הישראלית מבחינת האחוז של שמירת מצוות, אלא אולי בדיוק הפוך זה עושה. ולכן נדמה לי שזאת חובתנו, אבל בעיקר שוב, אני אמקד את זה, יש פה ויכוח הלכתי, שאין פה דרך ככה להרחיב בו, האם יש דרך הלכתית כזאת או אין, אבל יש גם ויכוח אידיאולוגי שהוא בעיניי עמוק הרבה יותר. אני אומר אפילו, אולי משהו אפילו שיותר הרמה להנחתה לכם. אני חושב שהאמירה הזאת של הרב קוק, שהיא אמירה מרחיקת לכת, שוב, אני לא אמרתי, אני הרגב את הרב קוק, לא ציטטתי כמקל בגיור, זה לא נכון. זה נכון שהוא בהחלט חמיר בגיור, אבל שוב, זאת מציאות אחרת, זה לא מציאות שעומדת לפנינו. ובעצם מה הוא אומר שם באיגרת הזאת, ובכלל ביחס של הרב קוק לחילונים? הוא אומר באמת אמירה שאילולי הוא היה אומר אותה, לא יודע מי יכול לומר אותה. כן, הוא אומר שבאיזשהו מקום התפיסה שלנו של מה זה עם ישראל משתנה בדור של גאולה. כן, ככה הוא אומר, שזה לא נבחן רק על פי שמירת תורה ומצוות, יש משהו אחר, והערך הזה של חיבור לעם ישראל ושל מסירות אפס של למען עם ישראל וכדומה, הוא ערך שהוא לא מחליף את שמירת תורה ומצוות, הוא לא מייחס ושלום מייתר את קבלת המצוות, אבל זה ערך יסודי וחשוב. ובתוך ההנחה יש הרי ויכוח גדול, אני חושב שכבר דובר על זה פה, האם גיור זה הצטרפות לעם או הצטרפות לדת. נדמה לי שמקובל רוב הדעות, זה שניהם, אבל זה מתוך עמך מי אלוהיך אלוהי, זה מתוך הצטרפות לעם, אדם ילחה בתורה ומצוות. אז אני חושב שהתובנה של מה זה עם ישראל היום ומה זה עם ישראל לפני 100 שנה היא באמת תובנה אחרת.
תודה. נפתח לשאלות או
שאלות?
אני רוצה להגיד כאן.
ממש 5 דקות. קודם כל, של הכוח כולם, היחס שלנו לחילוניים הוא בדיוק כמו שאומר הרב קוק. אנחנו אוהבים מאוד מאוד את החילוניים, וחס וחלילה, אני לא מבין למה הרב חושב אנחנו מזלזלים בחילוניים, אנחנו לא אמרנו שום דבר כזה, וההפך הגמור.
רק כמה קשה לנו להוסיף עוד 400,000 חילוניים.
נכון, זה באמת קשה, כי יש לאדם ילד שהוא מאוד אוהב אותו ומאוד משקיע בו, והוא כל נשמתו, אבל כשהוא פגום אז הוא לא הולך לחפש עוד כאלה. מה אפשר לעשות? יש לו מחלה, צריך לטפל בה. אז מה, עכשיו הוא ילך לחפש עוד אחרים? ברור שאנחנו לא רוצים להרבות בעם ישראל חילונים, אבל ברור שמישהו פה, אנחנו אוהבים אותו, אנחנו מסכימים לכל מה שכתוב באיגרת תקנה, וזאת, אולי הרב קוק לא צריך את ההסכמה שלנו, אבל בדיוק בשביל זה אנחנו נמצאים בקריית גד, נמצאים בכל המקומות, וההפך, אני חושב שזה בדיוק אומר את ההפך ממה שהרבידה רוצה להגיד. כי מה שזה אומר, שהקדושה הפנימית של ישראל היא כל כך חזקה, שהיא מכסה על כל הפשעים. וישראל שחטא ישראל הוא. אבל זה אם הוא ישראל. אבל אם הוא גוי, אז זה לא שייך בכלל, זה לא מתחיל. זה בדיוק הפוך הרי. זה בדיוק הפוך. ישראל הוא ישראל. ולכן, יש לו את הנשמה פנימית, והניצוץ, ומה שאומר בעל התניא, ומה שאומר זה. אבל כל זה הם אומרים את זה על ישראל, הם לא אומרים על אנשים שאתה רוצה לצרף אותם, שהם באמת לא ישראל בכלל. ואין להם עם הישראל שום דבר, חוץ מכמה הטבות. כן? זה הרי בדיוק הפוך. כן? כל המגמה הזאת של הגיור הקל זה מתוך ההתייחסות לרובדים החיצוניים של עם ישראל. וכל המגמה של להכשיר את החילוניים ולאהוב אותם ולהתחבר אליהם ולקדש אותם זה מתוך ההתחברות לרובדים הפנימיים של עם ישראל ולנשמה היהודית היקרה שיש בהם. אז איך אפשר להעליל עלינו שאנחנו לא אוהבים את החילוניים? זה ממש לא שייך בכלל. עכשיו לגבי העניין של הספקות, אני חושב שרוב עם ישראל לא רוצה נישואי תערובת, ודאי המסורתיים שהוא דיבר עליהם, ודאי כל האנשים האלה, והם מאמינים ברבנות הראשית. וברגע שיש לאדם תעודה של הרבנות הראשית, מתחתנים איתו. הם לא יודעים שזה ספק, שזה לא ספק. אז סך הכל אתה מכשיל אותם. אז עכשיו השאלה היא, האם עדיף לך להכשיל ציבור מאוד גדול שרוצה דווקא יהודי, בשביל להציל איזשהו חלק מהציבור שיכול להיות שהיה מתחתן גם עם גוי? אז זאת השאלה, האם אתה מוכן לשלם את המחיר הזה של מאות אלפים של יהודים שהם בוודאי התקרבו לגוי, אבל הם אנשים פשוטים, הם לא מבינים את כל העניין, אדם מוציא תעודה של הרבנות הראשית, הם מתחתנים איתו, סבבה, כל בסדר.
זה תעודה שיש לה פוסקים של כן מסכימים
איתה? יש לה פוסקים, אבל אמרנו שזה ספק. אנחנו מדברים על כך שזה...
שתתך זה ספק.
אבל נכון, אנחנו מדברים על ספק, אז אתה מכניס את כל הציבור הענק הזה לספק, לספק גדול, בשביל להציל אותם אלה שאתה יודע שהם באמת כן מוכנים אפילו להתחתן עם גויה. כן? אז זאת אומרת שזה אלה שהקבלת מצוות שלהם, בוא נגיד, היא לא תהיה הכי מי יודע מה, כי אתה מדבר על אלה שהם מוכנים להתחתן עם גויה, ובשביל להציל אותם אז אתה מוכן להקריב את כל האחרים ושיתחנו עם ספק יהודים. אני לא מסכים, זאת לא הגישה שלי. לא מסכים, אני לא חושב שזה טוב ליצור ספקות וליצור להיות תערובות ולהגיד דברים שהם לא אמיתיים ולהציג אנשים שהתגיירו כשהם רק ספק גרים. זה לא דבר נכון, זה לא דבר טוב. ובזה אנחנו לא מצילים שום דבר, אנחנו סך הכל מסבכים יותר את העניין. מה היה עוד דבר?
לא. אז תמה
משיח. נאמר פה. אני לא יודע, אנחנו לא מזזנים חזה שלום, ההבדל בין יהודי לישראלי, זה הבדל קיים. מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו אוהבים, מדינת ישראל היא בשבילנו בעלת חשיבות עצומה, אז מה אפשר לעשות? שזה לא אנחנו יצרנו את החילוק הזה. החילוק הזה הוא חילוק שקיים.
לא ממזרים, אנחנו עוסקים בממזרים.
הגיור הוא תופס בדיעבד.
לא, הוא לא תופס בכלל. הוא לא תופס, זה לא בדיעבד. כבר עברנו את העניין של הדיעבד, כבר עברנו. לא, את כל העניין של הדיעבד כבר אמרנו, אפילו, זה לא שיטתי, זה מה שהרצוג אומר פה. אפילו למד אמר שהכל גרים, אבל זה רק אם הם קיבלו משהו. אבל לכן, לכולם זה מספקות.
הרב קוק מכשיר במקרה אחד, שלא היה כמעט, לא היה קיום עוצמות בדיעבד, וכדי לתמוך את דבריו מביא את המדרש שאומר על עם ישראל שקיבלו תורה בסיני והפתו בליבם ובפיהם ובליבם לא נכון עמו, ושיש דעות שזה יחזיק יום אחד סך הכל, יש דעות אחרות. הוא מביא את זה כסניף להקל במי שאחר כך התברר שהקבלה הייתה מפוקפקת. אז הוא אומר, עם ישראל גם קיבל קבלה מפוקפקת, ברוך השם כולנו
טוב.
כך הוא מביא הרב
טוב, בסדר. אני באמת רוצה להגיד עוד מילה אחת רק. אני ביקשתי מאנשים שעוסקים בגיור באמת, בזמנו, שיעשו בדיקה, שיקחו את כל המתגיירים אחרי חודשיים, אחרי שלושה חודשים, אחרי חצי שנה, ויבדקו כמה מהם שומרים שבת. אנחנו לא מדברים על דקדוקי מצוות, אנחנו מזמן דקדוקי מצוות כבר שכחנו, הפסדנו, אנחנו לא מדברים על ערוב תבשילים, אנחנו אומרים שמירת שבת בסיסית, תארת המשפחה בסיסית, שהיא הולכת פעם חודש למקווה, וזה הכל, לא משנה אם באמצע חודש היא שומרת או לא שומרת. ביקשנו שיעשו סקר, כן? והם אומרים, אנחנו לא מדברים על כיוון קבלת מצוות, ואנחנו מאמינים להם שמקבלים מצוות, עשו סקר, תבדקו. כל בוגרי הבתי דין לגיור, באמת, מה התוצאות שלהם?
ואפילו חזר ועבד כוכבים ומזלות, הראו כי ישראל אומר שקדושת קידושים מצווה להחזיר עבדתו, מאחר שטבל נסע כישראל.
נכון.
גר שלא בדקו אחר ושלא ידעו המצוות ועונשן, כותב הרמב"ם, מומל וטבל כדי שלושה ידיעות, הרי זה גר. איך אתה יכול להגיד שאפילו
זה מי שבישת הגירות באמת קיבל. ואחר כך
אז חרד, הוא יודע שבשביל דבר הוא מתגייר,
הוא בשביל מגייר בשביל דבר, אבל הוא קיבל מצוות בשביל דבר,
לא דיור המצוות, הוא קיבל,
הוא קיבל כי הוא קיבל,
כי הרמב"ם
לא ידיעו כי הוא קיבל, הוא קיבל להיות כמו יהודי, כן הוא קיבל להיות כמו יהודי ולפי המצוות, ואין אומתנו אומה אלא בתורותיה.
אבל הוא חזר לבית הדבר.
נכון, הוא חזר לבית הדבר. נכון, אבל כשהוא קיבל, הוא קיבל.
איך אתה יודע?
כי זה העם אומר, זה קבלת מצוות.
שני דברים אתה יודע. אחד, שהוא בא בשביל דבר. שתיים, שיום אחרי זה עובד עבודה זרה. אבל אתה אומר, בטוח שהוא קיבל, שהוא בא להתגייר
לשביל. כי העם אומר שצריך קבלת מצוות. העם אומר גם שצריך קבלת מצוות.
נכון.
ולא נמצאתי את זה. לא, הוא לא אומר שהוא גר בלי זה. זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. הוא לא אומר שהוא גר בלי זה. הוא אומר שאם אחר כך הוא חזר בו, אז הוא נשאר גר. אבל זה, 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 מה, אתה רוצה עכשיו להיכנס לוויכוח הלכתי? זה, 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 זה כל... עזוב, נו. זה, זה, כולם אומרים שצריך קבלת מצוות. זה אפילו, אפילו הרב יעקב, ראש ישיבתנו שליטה, הרב יעקב אתמול בבוקר אמר, אין לו שום ספק שכל האחרונים וכל הפוסקים אומרים שצריך קבלת מצוות.
גם
הוא
לא
יודע מה שקבלת
מצוות.
אם כמה זמן אתה מתווכח, אז עכשיו מה אתה מתווכח עכשיו?
לא, אתה אומר שיום, אם
היא... גם בדיעבד זה לא מועיל, אם לא קיבל, זה ברור.
אבל מי אמר ש...
כי צריך קבלת מצוות.
הוא קיבל, אתה רק אומר
שקבלת מצוות.
אבל מה יעזור לך בדיקה של חילול שבת אחרי זה? זה כמו הרבה. היא אמרה שהיא מקבלת מצוות, היא אמרה אני מקבלת עליי תורה ומצוות, ואחרי זה היא מייצר שמחל לשבת, היא בדיוק כמו הרמב״ם.
תשמע, זה לא לימוד, כי אם תהיה לי בדיקה, אז אני יודע מה האומדנה, אני יודע אם באמת האומדנה היא שבשעת התפילה היא קיבלה מצוות או לא קיבלה מצוות. זה מה שמעניין אותי, אותי לא מעניין אותי מה עשו אחר כך, אותי לא מעניין אותי מה האומדנה בשעת הקבלה. עכשיו, כדי לגייר, אתה צריך שבשעת הקבלה יהיה לך האומדנה שבאמת קבלת המצוות היא אמיתית.
בשעת הקבלה.
בשעת התפילה, כן. אתה צריך שיהיה לך אומדנה ברורה שקבלת המצוות היא אמיתית.
נכון, בשעת
התפילה. אתה לא יכול להסתמך לא על מה שהיא אומרת. זה לא משנה כלום.
זה יוצר חלק מהאומדנה.
זה שטויות. ולא שום דבר. אתה צריך שיהיה לך באמת אומדנה. בשעת התפילה שאתה באמת חושב, ישאלו אותך, ידידי הדיין, אתה באמת מאמין. שיש 70% סיכויים שהאישה הזאת תשמור מצוות ותשמור שבת ותגיד כן. בלי זה, אז אתה לא יכול, אתה לא, אז זה לא גיור. אתה מבין? אתה צריך לך אומדנה בשעה, נכון, אחר כך אם הוא חזר והוא חזר בו, אבל בשעת התבילה. זאת השאלה, אתה צריך בשעת התבילה, אתה צריך שיהיה לך אומדנה שהיא באמת באמת מתכוונת לקיים מצוות. ובשביל זה, תעשה בדיקה. תעשה בדיקה, חודשיים אחרי זה, כמה מהם מקבלים מצוות? מה, כולם פתאום התחרטו? כולם פתאום שינו את האדם?
בדיקה אחרי זה לא מולדה.
בוא נעזוב את הרמב"ם. בסדר, אני אומר לך.
אני כל שזה אומר.
בסדר,
אני
כמובן.
אז רבני נתן לי רק 2 דקות, אז אני מדבר יותר מהם מהרגיל. ליבי בנושא הזה הוא לא עם רב שלמה, כי אני אגיד למה. למרות שזה ברור לי, לא ברור לי בגלל שיש לי שיטה, זה ברור לי, אין ראשון, אני אגיד את זה בקיצור ויהודה יתאפק, אין ראשון שאומר שלא צריך מקבלת מצוות. אין דבר כזה, זה לא קיים. אבל זה לא חשוב פה. אני אומר לך, הנקודה היא באמת הנקודה מדינית. כאן אני רוצה להגיד דבר אחד, יש ביקוח בעם ישראל, בארץ ישראל, לא בעולם היהודי רחב, בישראל יש ויכוח בהגדרת המילה להיות יהודי, ויש לנו דעה שהיא לאו דווקא שלהיות יהודי זה להיות צדיק גמור, אבל שיהדות קשורה, וזאת מת הגדרתנו. ואם מישהו מפקפק בזה, אז אני חושב שהוא צריך לבדוק את עצמו. הגדרת יהודי, הגדרה המקורית של המילה יהודי, זה להיות עובד השם לפי תורת ישראל. עכשיו, יש הלכה שהיא גם לא הייתה פשוטה. היה פעם שיטת הגאונים שמומר הוא לא יהודי. רש"י מסר את נפשו כדי להגיד שישראל שחת אף משחת ישראל או אפילו המומרים. אז למה לא התייחס לזה הפוך? מה אני יכול לעשות? אני באמת הייתי, יש לי ספרה שאפשר לחזק את עם ישראל ולהגיד שכל החילים הם לא יהודים. מה אני יכול לעשות? הלכה לא משארת, אז אני מקטע לך. אבל יש כאן ויכוח, יש לנו הגדרה, ויש הגדרה אחרת, שלהיות יהודי זה להיות בעל זיקה חיובית להיסטוריה היהודית, כלומר מינימום לדבר עברית ושוית בצהל. יש ויכוח כזה, והוא ויכוח חשוב מאוד על נפשה של עם היהודי. ולבוא ולטעון שאנחנו צריכים לגייר משהו יותר אנשים, ואי אפשר לרבה את הגיגול הזה, אתה בעד לגייר את כולם, אלא שזה לא ילך לך, אבל אנחנו רוצים לגייר משהו יותר, בגלל למה? בגלל שהידי זה נקבל עצם, בעצם כדי לקבל את ההגדרה שהם יהודים בסך הכל, כי הם מדברים עברית משלים בצהל, לדעתי זה ויתור על לב ההגדרה, לב זהותנו שלנו, זה משפיע על כולנו, שאנחנו כבר לא יהיו יהודים כמו שאבותינו התחילו לנו. זה דבר ראשון. דבר שני, אני פשוט רוצה להודות לרב גלעד שאמר שאני חרדי. אני עובד הרבה זמן כדי... מה?
התכוון אליי.
הוא אמר שניהם, לא אמר שניהם. כי התכוונתי... לפני שעה, כשהקדמתי ואמרתי שאני לא חושב שזה נכון, לא שזה לא נכון עובדתית, יש פה עובדות שרב יהודה משהו, אבל זה לא נכון שאנחנו נקבל את זה שאנחנו חייב... הדעה שלנו היא הדעה הציונית הדתית שאנחנו בעד, והדעה החירודית זה נגד. אנחנו צריכים ללחום נגד הקבלה הזאת. אבל אז חשבתי לעצמי שאולי אני צריך להגיד ככה. למה אני צריך להגיד את זה? כי יש אולי אנשים שיחשבו ש... טוב, רב שלמה הוא באמת חרדי. אם אני אגיד את זה, אז אולי יקבלו את זה, כי אני לא באמת חרדי. אז בסדר, לא הלך לי, ואני עדיין חוזר ואומר. יכול להיות שסטטיסטית, ברור שסטטיסטית, יותר רבנים, ציון לדתיים, יש להם גישה קצת יותר חיובית לעמדה של רב יהודה, ויש יותר רבנים חרדים, יש להם בטח דעה שלילית. סטטיסטיקה, סוציולוגיה, יש בעיות סוציולוגיות גם אצל היהודים הדתיים. סוציולוגיה זה לא נקודה פה. השאלה שאנחנו בעד, אנחנו רוצים לדעת מה משרת את עם ישראל, מה משרת את עבודת השם של עם ישראל, ומה משרת את מלכות השם בעם ישראל. מה מקדם את הגאולה? ולמי שחושב שזה פשוט, זה ברור, צריכים משהו יותר יהודי. יש יהודי אחד בארץ שגילה לשיטתו שכל חברי שבט הפתנים הם בעצם יהודים, זרע ישראל שהלכו ליבוד. יש 100 מיליון, והוא אמר, אם רק זה לא לפלפים, זה הטליבן, זה אנשים ממש כדאי, אם נשכנע אותם שהם יהודים ויבואו לארץ, פתרנו את כל הבעיות של עם ישראל. אני אומר לכם לחשוב על הנקודה הזאת.
אני יודע שיש הרבה שרוצים להגיב ולהתייחס, אז אנחנו נדלג על זה. הרב, אני רוצה קודם כל להודות לרב יהודה, לרב שלמה ולרב עזרא שעוררו את הדיון, ובאמת מבחינה זאת יש פה בהחלט עניין של תנא ושיער, ואני ממש מודה להם. אני חושב שזה סיום מוצלח והשאלות עדיין פתוחות, ואני מבקש מהרב ברוך לומר דברי סיכום בכלל לימים האלה.
טוב, האמת היא שקשה לסיים או לסכם שני ימים כאלה, במיוחד לאור המושב האחרון, אז קשה להגיד דברי סיכום ברורים ולפתוח את הדיון מחדש. אני מתלבט עד כמה זה נכון לעשות את זה בשעה הזאת. מותר לי עד 4, עד 4 אני אגיד להגיד גם משהו על מה שאתה אמרת, קצת להגיב על כמה דברים שאמרת, אבל פטור בלא כלום אי אפשר. אני אומר בכל זאת, אני אשתדל לסיים עד 4, אבל לומר בכל זאת שניים שלושה משפטים שלעניות דעתי הם חשובים. ככלל, בוויכוח שהיה פה היום, אני קרוב הרבה יותר לגישתו של הרב יהודה גלעד מגישת שני חברינו פה, גם הרב ביג וגם הרב שלמה. בגדול, אני אומר שוב, יש לדבר על פרטים, אבל בגדול אני בוודאי חושב כך. אני גם כן חושב שאין ראשון שסובר שלא צריך קבלת מצוות. לא שאין ראשונים שלא הזכירו אותה, יש ראשונים שלא הזכירו, ויש ראשונים שלא דיברו, ופשטות הרמב״ם שהרב יהודה הזכיר היא בפירוש בלי קבלת מצוות, אבל אף על פי כן אין לדעתי ראיה ממנו, כי יש נקודה אחת ברורה שמבדילה בין כל הראשונים והאחרונים עד המאה ה-19 או עד המאה ה-18 פחות או יותר, עד שהתחילו לדבר בכלל על מושג של הפרדה בין זהות לאומית לזהות דתית, שזה מושג שהוא יחסית בעולמנו עולם חדש, בעולמם של ראשונים, בעולמם של חז"ל בוודאי, בעולמם של ראשונים הצטרפת לעם, קיבלת את דתו של אותו עם בלי שום ספק, לא היה צורך אפילו לדבר על זה, לא היה שייך להיות יהודי שלא מקיים תורה ומצוות, לא מקיים עקרונית, תמיד יש יהודים כאלה ואחרים, אבל לכן לדעתי להביא ראיות מראשונים סביב הנקודה הזאת זה מאוד מאוד קשה ברבון מוגבל. אפשר לדייק מכמה נקודות, אפשר לדייק מהפסוקים במגילת רות, עמך עמי ואלוהייך אלוהי, ואפשר שקודם כל על ידי כניסה לעם נכנסים גם לקבל תורה ומצוות, ואפשר לדייק גם מתוך זה של ברוכת ביתי של אל עם אשר לא ידע תמול של שום ורק אחר כך אשר באת לחסות תחת כנפיו. יש מקום לדון בשאלה הזאת של האם קבלת המצוות מכניסה אותך לתוך העם או העם מכניס אותך לתוך קבלת המצוות, יש מקום לדון בדברים האלה, אבל באופן בסיסי ברור שכניסה לעם ישראל לא יכולה להיות, לעניות דעתי לפחות פשוט, לא יכולה להיות בלי קבלת מצוות, בזה אין שום ספק. אבל אני רוצה להדגיש כאן נקודה אחת מרכזית. הרב שלמה דיבר כאן לפני כן במשפט אחד, הוא אומר יש לי כל ישראל ערבים זה בזה, ויש לי מספיק אנשים שאני ערב להם, להוסיף עוד 400 אלף איש שאני ערב להם, אז יהיה קצת כבד עליי. אני מסכים איתו שזה כבד, אבל אני חושב שהמשימה שלנו היא לאותם אנשים שאנחנו כבר ערבים להם, לא לאותם 400 אלף. אם היה אפשר לעשות את מה שהרב ביק הזכיר כאן במפעלו של עזרה, לגרש כל מי שאינו יהודי, או מראש לשנות את חוק השבות באופן שלא יעלו לכאן אלה שאינם יהודים, אני אישית בעד. אני חושב שזה רק גם אתה וגם אני מבינים שאלה שכבר נמצאים פה זה לא ריאלי לנקוט נגדם את אני חושב ככה, אלא אם כן המפלגה שדגלה פעם בטרנספרים כבר נעלמה מה טוב, על כל פנים, לכן אני חושב שברור שהערבות שלנו היא כלפי אותם אנשים שכבר, אותם יהודים שכבר נמצאים כאן. ונכון הוא שהיום חלקים גדולים מהיהודים הם מהישראלים, הם מהיהודים הישראלים הם שומרי מסורת, והם לא רוצים להתחתן עם גויים, זה נכון. אבל לצערי אני יכול לומר לכם, אני אומר את זה, יש פה איזה ויכוח בעובדות, בנתונים. המציאות הזאת של מסורתיים, וכיוון שאני יכול להעיד כאן, יש בסביבתי, גם במשפחתי וגם במעגל הרחב יותר, לא מעט אנשים מסורתיים, ובאופן טבעי רוב האנשים המסורתיים גם קרובים, קשורים ליוצאי ארצות צפון ארצות המזרח והמערב, לא משנה כרגע. על כל פנים אני רוצה לומר כאן, צריכים לזכור שבדור של בני גילי יש עוד מסורת חזקה, בדור של הבנים שלנו יש כבר בורות גדולה יותר חמורה לפעמים אפילו מזו האשכנזית, ואני אומר לכם את זה מתוך ידיעה. ובדור הבא אני בכלל לא יודע, ואני לא יודע אם אצל אנשים שמוגדרים היום כמסורתיים, כשיבואו יפגשו בחורה בצבא ששירתה יחד איתם, ואחר כך יתברר להם שאין לה תעודה של הרבנות הראשית, אני לא יודע כמה יעמדו, כמה הזיקה היהודית הזאת שלהם תעמוד לאורך זמן. אתה בונה יותר מדי על הזיקה הזאת, שלדעתי כל עוד לא יהיה לה תוכן עמוק של תורה ומצוות, היא לא תחזיק מעמד, והיא לא תחזיק מעמד כי אין תורה ומצוות במציאות הזאת. והשאלה מה אנחנו עושים בסיטואציה הזאת. ולכן אני חושב שלא עלינו המלאכה לגמור, אבל אין אנחנו בני חורין להיבטל ממנה. וכיוון שאני חושב שבלי קבלת מות אמיתית אי אפשר, אז ואני מאמין שיש דרך להגיע לקבלת המצוות אמיתית ברמות כאלה סבירות. ואני רוצה להבהיר שמה שחשוב שהדיין ידע בשעה הזאת, בשעת הגיור, הוא צריך לדעת שכשהגר או המתגייר או המתגיירת שבאים לפניו באותה שעה של באשר הוא שם, לא מה יקרה למחרת בבוקר, מה יקרה למחרת בבוקר זה לא מעניין אותי, כי אני, ותכף אני אגיד משהו לגבי בצד הפרקטי על, על מה שיקרה מחר בבוקר. אבל באותה שעה, אם אני יודע, כן, שיש כנות מלאה באותה גיורת או באותו גר, אני אגייר אותה. ואני אומר לכם את זה כמי שליווה או תקופה מסוימת הייתה אצלנו בת אחת, שתי בנות, שלוש בנות במרוצת השנים שקצת ליווינו אותן. ואחת שהגיעה לבית הדין, ובית הדין בתחילה סירב לקבל אותה, ובסופו של דבר אני התקשרתי לרב צפני הדרורי ודיברתי איתו ואמרתי לו שאני מכיר אותה אישית, והוא על סמך מה שאמרתי לפניו בסופו של דבר היא באה לפניהם עוד פעם והוא קיבל אותה. ואני יודע היום, לצערי הרב, אני ניסיתי לשמור איתה על קשר כמה תקופה מסוימת, חצי שנה אחרי הגיור עוד המשיכה לבוא אלינו מדי פעם, בשנים האחרונות אין לי שום קשר איתה. יש לי חשש עבד שיום היא לא שומרת תורה ומצוות. אין לי שום ספק, אין לי שום צל של ספק שבאותה שעה שהיא עמדה בפני הדיינים ועמדה לפני התבילה, היא התגיירה כדת וכדין והתכוונה לקבל עליה עול תורה ומצוות. אנחנו צריכים להבין, וזאת הנקודה המרכזית לדעתי, זאת אחריות הכבדה שמוטלת עלינו. השאלה היא לא לגייר או לא לגייר. השאלה היא איך מקבלים את הגרים, מה עושים איתם לקראת תהליך הגיור, וכל המאבק הזה של רבני צוהר לפתיחת הגיור, אני רואה אותו, אני לא יודע, אני לא חושב שהוא ישנה את התמונה בצורה משמעותית, אבל אני רואה את הערך שלו בדבר אחד מרכזי, והוא שתהיה פעילות של לחפש אותם אנשים, אותם קטנים שמתחנכים בבתי ספר של דתיים, אותן בנות שגם מבחינה היסטורית, מבחינה לאומית, עם כל הבחינות, אצל בנות הבעיה היא יותר חמורה, כיוון שעם הבנות, אם אנחנו נצליח לגייר כמה שיותר בנות, אז נמנע את הבעיה מן הדור הבא. ואצל הבנות תהליך הגיור יותר פשוט, אין סוף בברית מילה, מה שהיום אם נבוא לגייר היום את כל האנשים, אני לא חושב, לא יודע כמה אנשים רוצים, אז צריך גם לפעמים לעורר את הרצון אצל חלק מהם, וזה קשור גם לשאלה של זרע ישראל, של השאלה של המוטיבציה, יש מה שהרב עוזיאל דיבר, ואני חושב שבנקודה הזאת כל אותם אלה ששייכים לזרע ישראל, יש צריכה להיות לנו מוטיבציה באמת לבל ידח ממנו נידח כדי לקרב אותם, אם הם ירצו, אם בסופו של דבר לשכנע אותם שירצו להתגייר. א', אז מבחינה הזאת אני רואה את הערך הגדול אם ייפתחו באמת בתי דין לגיור, לא באלה שמחכים עד שיבוא אליהם, אלא שיפנו וידאגו בתוך הציבור אצל הקטנים. ואני אומר שוב, מבחינתי הכי קריטי זה הבנות, גם שזה יותר קל, גם מתוך הניסיון בנות יותר קלות ויותר נוחות לקבלה יותר משמעותית של תורה ומצוות. אבל בעיקר בעיקר בעיקר, וזה בעיניי גם ישנה את התמונה של יום המחר, זאת השאלה של הליווי שלהם בעקבות הגיור. מה אנחנו עושים עם כל אותם מתגיירים? לא שולחים אותם לנפשם למשפחות שלהם או לסביבה הטבעית שלהם, כי כל החילון, ובוא נגיד, אני אומר את זה בצורה קצת חריפה אפילו, החילון של כל או של חלקים גדולים מעדות המזרח היה בגלל ההתערות בסביבה הישראלית כאן בארץ. זה הכי גדול מזה. אז מה אנחנו מצפים מאותם גרים שחוזרים שוב לאותה סביבה ולאותה קהילה ואין להם את המשפחות התומכות? אם באותם משפחות שבהם היו להם משפחות תומכות בכל זאת זה היה חילון גדול, אז גם שם יכולות להיות תופעות כאלה. ואני חושב שאם אני מדבר, ואני חושב שאנחנו חייבים לעשות צעדים כאלה, אבל הצעדים האלה צריכים בנטילת אחריות של החברה הדתית כולה, והלוואי שגם החרדים יצטרפו לזה, שהחברה הדתית כולה שתיקח אחריות שכל מתגייר כזה, שלאחר שהוא יתגייר תהיה לו משפחה אומנת שתתמוך בו, שתלווה אותו כמה שאפשר, כדי שאותו רצון שהיה לו בשעת הגיור שאכן יתמיד ולא יתמסמס עם הזמן. אני בסיום רוצה להודות קודם כל למארגנים של הימים האלה, זה הרב בני למן והרב אליקים קרומביין והרב יאיר כאן, שעמלו, ואני יודע שזה לא פשוט לתאם את כל התאומים ולארגן את כל האנשים ולעשות גם מרקם כזה של ימים של בו יש בהם שיעורים של עיון, שיעורים כמו ששמענו אתמול ושמענו היום, שיעורים שעוסקים ביסודותיהם של הדברים, כפי שהשיעור שמענו אתמול מהרב שטרן והשיעור שמענו היום מהרב משה, שיעור מאלף על כל הנושא הזה של זרע ישראל ושל עבד וגויה, בעל בת ישראל ובן ישראל שבא על, על, על גויה, ועל האפשרויות השונות להסתכל על הדברים האלה, שאני חושב שזה גם מרחיב את המבט שלנו, וכמובן על כל הדיונים וההרצאות של המומחים האקדמיים ומומחים מבית המדרש שהופיעו בפנינו. יישר כוח על כל ה... על כל התכנון ועל כל העשייה המוקפדת, יישר כוח גדול, וכמובן יישר כוח לכל הרבנים והמרצים שבאו ותרמו מזמנם כדי להחכים אותנו, ואידך פירוש ההוא, וצריכים להמשיך ללמוד ולעסוק בסוגיות האלה עד שבעזרת השם יערה עלינו רוח ממרום.